בכל יום נתון, פרק 23, דסקל נהנח פה, זה היית אתה שנהנח עכשיו?
כן, אני עשיתי קרחץ.
עשית קרחץ?
פרק 23, קודם כל 23 זה...
זה ג'ורדן.
זה מספר טופולוגי.
זה משהו מעבר לג'ורדן? אני לא מסכים שזה לברון.
זה לברון גם.
לא, זה ג'ורדן.
23 זה מייקל ג'ורדן.
טוב, אני אגיד לך מה זה הפודקאסט הזה, אבל לפני שנמשיך.
כן, כי יש לנו פה אורח שמסתכל עלינו.
הוא מסתכל עלינו.
ג'ורדן? הזכרתם את השם ג'ורדן?
אז חכה, תכף נגיע לאורח. אני רק רוצה להזכיר לכולם שהפרק הזה הוא חלק ממשפחת הפודקאסטים של גיקונומי, שכולל את גיקונומי עצמה, שבה אני ודורון ניר מדברים בכל שבוע עם אורח לשיחה לא קצרה, לא ארוכה ולא מצונזרת.
תקשיבו לפרק של קוואמי.
קוואמי דל פוקס, השבוע גם עשינו פרק עם נרי לבנה, וביום שני אנחנו מערכים את נגן הגיטרה של אורפנלנד, מכיר?
כן.
חן בלבוס.
כן.
כן, אז זה הפרקים שיש לנו שם, וציון שלוש, אני ויוני ממשיכים ללוות את ליגת העל, עד שהיא תעת ותעת ותעת, ואנשים שתייצרו.
פשוט לא ישחקו יותר.
לא, הם יצרו, הם יתמסרו אחד עם השני מהמקום. סתם אנחנו אוהבים את זה, זה מה יש, נוקליטי כדיסים לאשדוד. שיהיה לי לבריאות.
אתה נוסע לאשדוד?
כן, כן.
וואו, זה אצטדיון...
לא, לא, עשו לי קטע של מרטין מקפליי.
אנחנו מדברים על ספורט.
מצטער,
טוב, אנחנו מדברים על ספורט.
כן, כן, כן. אוקיי. ויש לנו את הראשונות לזהות, שבהן נילי אושרו וטל שניידר ירחו השבוע את גיל סמסונוב, ממשרד הפרסום שנושא את שמו, והוא היועץ הפוליטי של ראש ממשלתנו.
של מי לא, אבל הוא היה עוד, לא?
הוא בעיקר מוכוון ראש ממשלתנו, ועוד ועוד. ובואו נעבור שנייה לאיזושהי פינת חסות קצרה ברשותכם. אז כמו שאתם בטח יודעים, אתם מאזינים לפודקאסט הזה או לגיקונומי, שנותני החסות שלנו בתקופה האחרונה עם חברת Sentinel One, שמתמחה בעצם בשוק הסייבר, מגינים על ארגונים מפני כל מיני איומים כאלה ואחרים, ואנחנו יכולים לספר לכם עוד ועוד על החברה, אבל אירן אשכנזי, שהוא אחד הסמנכלים שם, החליט לעשות את זה עבורנו, אז בואו ניתן לו את הבמה.
שלום, שמי אירן אשכנזי, VP of Services and Field Operations ב-Sentinel One. רציתי קצת לדבר בהמשך לפודקאסט הקודם, מה באמת או למה באמת גייסנו 70 מיליון דולר, סכום באמת אדיר יחסית לסצנת הסייבר המקומית פה. אז בעיקר מדובר בטכנולוגיה וביכולת שלנו להשתמש בכלי סלס ומרקטינג כדי להילחם או לפלס את דרכנו בעולם מאוד מאוד ארכאי של מוצרי אנפוינט ישנים עם טכנולוגיה שלא באמת השתנתה אולי אפילו ב-20 שנה האחרונות. Sentinel One יצרה מוצר שהוא מאוד חדשני עם יכולות behavioral analysis שמאפשרות detection, response וprevention בזמן אמת, וכן, אנחנו גם משתמשים בבאזוורד שנקרא machine learning. אני לא סתם אומר שאנחנו חדשניים, יש לנו קרדיטציה מכמה ארגונים מאוד גדולים, לדוגמה גרטנר, ארגון האנליסטים אולי הכי גדול בעולם, ששם אותנו ברביע החדשנות של האנפוינט שנה שנייה ברציפות, והשנה אפילו החדשניים ביותר, תבדקו, תעשו גוגל, ועוד חברה, עוד שם מאוד גדול, NSS Labs, שזה בדיקה קצת יותר טכנית, שלקחה את כל מוצרי האנפוינט סקיוריטי המתקדמים, ושם אותם בבדיקות שערכו חודשים רבים, שם קיבלנו למעשה את ה-ROI הכי טוב. אנחנו המוצר שבעצם נותן הכי הרבה עבור הכי פחות כסף. אז Sentinel One ממשיכה לגדול ומחפשת אנשים טובים, ונשמח אם תצטרפו אלינו.
We are Sentinel One. Join the buzz.
אז זה היה אירן אשכנזי, ואני רק רוצה להזכיר לכם שכל קורות חיים שתשלחו אליהם או אלינו בעמוד המצורף שנצרף לכם של המשרות שהם מחפשים, כל מי שיתקבל ותגידו שזה הגיע דרכנו דרך בכל יום נתון, תקבלו אייפון 7. אז זה היה נותני החסות שלנו, ועכשיו בואו נתחיל לדבר על ספורט עולמי.
קודם כל איתנו, מישהו שביליתי איתו שעות על גבי שעות במרתפים, זה נשמע גרוע, אבל זה המרתפים של, של רשת שוקן, עיתון הארץ, יואב בורוביץ', האיש שאני מתווכח איתו על האם שמש או חושך בחוץ. מה נשמע?
מה קורה חבר'ה?
אני אגיד לך איפה אין שמש, בבוסטון.
נה. איך אתה יכול להגיד דבר כזה? אחרי שאיזיה תומאס, השמש הגדולה.
חודשיים בשנה יש.
כן, בחודשיים שלפני הפלייאוף.
כן. אנחנו נגיע לבוסטון אחר כך. בינתיים בוא נתחיל עם מסיבת עיתונאים פשוטה, אחרי ניצחון שגרתי לחלוטין של ברצלונה, 6-1 על ספורטינג חיכון. לואיס אנריקה עונה על כל השאלות, ואז הוא אומר, חברים, אני לא ממשיך כאן בשנה הבאה.
ומפיל את המיקרופון ויוצא מהמסיבה.
משהו כזה, הבן אדם שזכה בטרבל בעונה הראשונה שלו בקבוצה, זכה בדאבל בעונה השנייה שלו, יכול מאוד להיות שהוא יזכה בעוד דאבל השנה, כי הם בגמר הגביע, וכרגע מובילים על ריאל מדריד בליגה.
ותכף חתומים על הקאמבק הכי גדול בתולדות ליגת האלופות.
עוד שנייה.
עוד שנייה.
אנחנו נדבר על זה. ברצלונה, למרות משבר זהות, למרות סוף עידן, למרות סוף העולם מבחינתם, ליאו מסי נכנס למוד טום ברדי, אנחנו נתווכח על זה, וסוחב את הקבוצה. לואיס אנריקה אפילו אמר עצמו שמסי סוחב את הקבוצה, וטוב שככה. מה, what the fuck קורה בברצלונה? כאילו, האם הם במשבר באמת? האם זה סתם? מה? what?
קודם כל אני אגיד שההתנהגות הזו של לואיס אנריקה, ההתבטאות הזו הדרמטית והיחד עם זאת השכונתית, צריך להבין, ברצלונה זה מותג ששווה מיליארדים. כשלמותג כזה בא המאמן ואומר, אני עוזב, אני לא פה שנה הבאה, זה בעיניי לפחות פוגע אוטומטית במותג.
אבל כלומר, זה לואיס אנריקה.
אני לא מבין מאיפה החוצפה להגיד דבר כזה, כמובן, למרות שזה נכון. ולפי דעתי, אם אני הבוס של ברצלונה, הנשיא, אני כונס אותו, אחוש שרמוטה על דבר כזה, באמת. Okay,
אבל שנייה,
מה זה הדבר
אני אגיד,
הזה?
אני אגיד לך, קודם כל, לואיס אנריקה הוא בן אדם כזה, הוא שונא, הוא שונא תקסים, הוא לא מגיע לתקסי כדורגל, באופן עקרוני, כן? הוא שונא את כל השטויות של התקשורת.
אבל זאת הודעה שחייבת לצאת בצורה מסודרת,
נכון, אבל
בזמן הנכון, לא בצורה כזאת שזה ברצלונה, זה לא מכבי יבנה.
אבל בדיוק, זאת אחת מהסיבות שהוא לא מתאים לתפקיד, אוקיי? ועזוב את הפגיעה במותג בגלל שהוא לא עשה מסיבת עיתונאים. הכדורגל של ברצלונה הוא לא הכדורגל של ברצלונה. אתם יודעים שבטופ 20 של המוסרים בלליגה, יש רק שחקן ברצלונה אחד? סרג'יו בוסקץ. שבכל השנים, כאילו מאה, אתה יודע, מאה התקופה של רייקארד, תמיד היה שם בטופ תן את השחקנים של ברצלונה, את הקישור של ברצלונה.
זה קצת, אתה יודע, כמו שהלייקרס עברו מעידן השואו טיים, ופתאום קצת נעצרו האסיסטים, והם היו צריכים למצוא את עצמם מחדש. הרי הם נמצאו, תמיד היה להם ביג מן ומישהו שמוסר בלייקרס, ובברצלונה תמיד יש לך את הפנטזיונר הזה, אם זה רונלדיניו, ואם זה ריבלדו, ואם זה עכשיו מסי. ויש איזשהו שלד שהולך עם השנים, אבל משהו בשלד הזה מתחיל לשבר, ואני חושב שהאסיסטים, העובדה שהרבה מהגולים מגיעים ממבצעים אישיים, מביתות חופשיות, הרבה יותר, זה חלק מהאינדיקציה לסיפור הזה.
אני חושב שכתבת על זה דסקל, שברצלונה של השנים האחרונות יש הרבה פחות מסירות, כלומר זה הרבה פחות טיקי טאקה טהור, זה כדורגל אחר. אני מתקשה לראות בלואיס אנריקה מאמן כושל, בסך הכל.
ברור, טראבל דאבל, ואולי הוא עושה דאבל.
והקאמבק הכי גדול בתולדות ליגת האלופות.
אבל האוהדים של ברצלונה, באמת, האוהדים של ברצלונה, לא מתחברים ללואיס אנריקה, שזה, אוקיי, זה רק מראה על הסטנדרטים הסופר גבוהים.
והקבוצה השנה הזו, זה לא אותה ברצלונה.
אבל הם נשענים, קודם כל הם נשענים לחלוטין על ג'ורדן של הכדורגל, לאו מסי, השערים של לאו מסי העונה השיגו לברצלונה 12 נקודות, יותר מכל שחקן אחר בליגה, בלי השערים שלו הם היו מקום שישי.
וכשהוא לא טוב, כמו משחק נגד פריס סן ז'רמן, שהוא לא פגע, הקבוצה מתה.
בדיוק, כי לאו מסי כרגע הוא גם פליימקר, הוא גם זה שמייצר בעצם את ההזדמנויות לחברים שלו. יש לו הכי הרבה יצירת הזדמנויות מאז 2012.
בעיניי הוא גדול המוסרים בהיסטוריה, וזה דבר שאני חושב שאומרים מעט מדי.
יותר מברקוביץ'?
יותר מברקוביץ'.
ברקוביץ' הוא ברקופיל מטורף, זה נורא.
ההשפעה של מישהו כמו מסי במרכז המגרש היא מאוד מאוד גדולה, גם הגנתית. כשהוא טוב, וכל הקבוצה השנייה מתקפלת סביבו, וכולם מסתכלים כל הזמן עליו, התקפות המתפרצות של הקבוצה השנייה טיפה יותר איטיות, כי זמן קצת בוזבז, כן. על אימו קצת לחוץ, ויותר שחקנים מקדישים תשומת לב ומאמץ פיזי כדי לשמור עליו.
אבל ההגנה של ברצלונה השלמה, ובכלל בשנים האחרונות היא רחוקה מלהבריק, אני חושב.
איפה, כן?
לא,
איפה יש הגנה טובה באירופה עכשיו?
אגב, אפרופו הגנה, כן? ברצלונה כן הפסידה שמסי שיחק אצלם, הם לא הפסידו העונה, הם בפרפקט סקור עם אומטיטי בהגנה. זה מראה לך משהו על, לפי דעתי קודם כל על הסגנון של ברצלונה שהשתנה לחלוטין. באמת היום אם אתה רוצה לנטרל את ברצלונה אתה מנטרל את מסי. אבל עכשיו זה כאילו לנטרל את פאקינג מסי, כן, זה קשה, אבל ראינו את פריס סן ז'רמן שזה קבוצה עם קשרים סוסים שיודעים לרוץ ועושים את הלחץ כמו שצריך, נטרלו את מסי יחסית בקלות, וראינו גם את ניימר וגם את לואיס סוארז לא מצליחים לייצר משהו.
הם חלוצים, הם בטבעם חלוצים.
הם בטבעם חלוצים, ואת הקישור של ברצלונה בעצם קורס, שאין לו את הפוקל פוינט הזאת, את הנקודת מסי הזאת שעושה דברים, שמייצר דברים.
בואו נחזור אבל לאנריקה רגע ולהתבטאות הזו, שלפי דעתי היא מראה איזשהו סוג של אולי התפרקות מערכתית. עכשיו אני לא אופתע אם שנה הבאה ניימר לא בברצלונה.
לא, אין מצב, אין מצב.
עכשיו, זה הרבה שנים.
כן, גם סוארז, שנייה, גם סוארז וגם ניימר סגורים. מי שלא סגור,
זה מסי.
מסי, אבא שלו הגיע השבוע, לא, שבוע שעבר לברצלונה. הם לא הגיעו לשום התקדמות במסע ומתן. מסי עצמו אומר, אני רוצה לראות, כי מסי ולויס אנריקה זה לא החברות הכי טובה, זה לא החברות הכי אמיצה. מסי ולויס אנריקה רבו בעונה הראשונה, מסי מאוד השתלט על הקבוצה גם מבחינה טקטית, אמר ללויס סוארז, אתה הולך ימינה, ניימר זה, אבל הם מאוד מאוד מחכים לראות, משפחת מסי סליחה, מאוד מחכים לראות, מי המאמן הבא? שמסי רוצה את סמפאולי.
מה עם פוטוצ'ינו?
אז זהו, יש גם את פוצ'טינו שהוא מועמד. פוצ'טינו מועמד, גם ארנסטו ולוורדה מועמד. יש אפילו שמועות על אלגרי שהוא מועמד, וגם על ארסן ונגר שהוא מועמד. אבל הפייבוריט כרגע זה סמפאולי מסביליה. סמפאולי עצמו, אתה יודע, הוא עכשיו אומר, אני מחובר לסביליה עד המוות, ו... כי בכל זאת הוא רץ לאליפות נגד ברצלונה, והוא לא, הרי לא יסגר, כאילו סמפאולי לא יסגר, ויש המון המון לחץ בתוך המועדון, מסוגיית מסי, מסוגיית המאמן.
ואם דיברנו על המותג שדיברנו...
וזה מדהים שהם מקום ראשון.
אבל זה שהמאמן גם מרשה לעצמו להגיד כזה דבר, זה מראה לנו שיש איזה משהו לא חזק בפנים, בהנהלה, יש...
מנהל התקשורת, אני מניח, אמור להוציא את ההודעה הזו בצורה מסודרת.
הוא גם אמר את זה בצורה כועסת כזו, אני לא יודע, זה נראה לי...
כרגע אין מנהל ספורטיבי דומיננטי, הנשיא הוא מאוד נותן כוח לדירקטוריון, לפורטה אמר את זה, הדירקטוריון עצמו רק מכוון כסף, להרוויח יותר חסויות ולנסוע לערב הסעודית וכאלה, עדיין איכשהו, בעיקר בגלל מסי, כן, הם תלויים לחלוטין במסי לפי הסטטיסטיקות, כן, הוא ממש, מסי כרגע הוא בבריידי מוד, הוא סוחף את הקבוצה, ראינו את זה נגד
אבל אתלטיקו. אבל הם גם תלויים בו מסחרית בצורה מאוד דרמטית.
כן, הם עדיין מאוד גדולים גם בלעדיו, כן.
אבל ברצלונה פוסט מסי זה יהיה מותג אחר.
כן.
אבל זה שוב, גם פוסט רונלדיניו חשבנו אותו דבר.
אבל זה לא אותו דבר.
כי העולם הכלכלי גם השתנה.
כי גם אחרי רונלדיניו בא מסי. אחרי מסי לא יבוא עוד מסי.
יותר מזה, רונלדיניו הכניס את מסי לתוך העניינים. רונלדיניו בעצם הוא היה הדמות האבאית
שמכניסה את זה. והיו צ'אבי ניאסטה שהיו כוחים גדולים. יש וקום עכשיו.
כן, ממש, יש וקום. יש ברצלונה ב', ראיתי סטטיסטיקה די מדהימה בכתבה שעשו יפה על מותו או מותה של המסאיה של האקדמיה. כמובן שאני אתן את הלינק אחר כך וזה, אבל רק 12 שחקנים בברצלונה בית הם under 21, שזה ברצלונה בית
בשנים האחרונות, זה לא כמו לפני 10-5 שנים, זה לא אותו טלנט מגיע.
מה הסיכוי שהמשחק נגד פריס סן ז'רמן זה בעצם רעיון עבודה לאמבפה ולכל מיני חבר'ה כאלה?
לא, לא, לא למבפה, למבפה זה מונקו.
לא, נו, איך קוראים לילד של, לא, לא, איך קוראים לבחור צעיר בפריס סן ז'רמן?
הבלם.
הבלם, כן.
כן, אני לא חושב שהוא, אני לא חושב שהוא
יעבור. אני מסתכל, בליגה הצרפתית, אני רואה גם במונקו, גם פריס סן ז'רמן, כל כך הרבה שחקנים שהם under 21, under 22, שהולך להם נהדר, כמו שפעם היינו מסכלים על דורטמונד בתור
זה העוצמה של הכדורגל הצרפתי, זה מה שהם יודעים לעשות.
סליחה, אוקיי. אני רואה כל מיני חבר'ה מההגנה של ברצלונה שצריך להחליף אותה, מגנים, קשרים התקפיים, חוץ מהחלוצים, מן הסתם
ש... שרנו, אינייסטה,
אני חושב,
נכון. מלבד סוארס ונאמר,
ברצלונה יש להם גם את העניין הזה, שהם תחת סוג של תקרת שכר, הם צריכים להגדיל את ההכנסות שלהם בהרבה מאוד, בשביל גם להרשות לעצמם את סוארז, ניימר ומסי.
במיוחד שמסי צריך לחתום על חוזה חדש.
בדיוק. מסי צריך לקבל 25 נטו, מיליון נטו בשנה.
לפחות, לפחות, כן.
מה זה צריך? הוא צריך.
זה מה שהוא יבקש והוא יקבל.
זה מה שהוא לא רואה.
למרות שבשלב מסוים, ברצלונה תמיד יכולים לעשות, and what if not.
לא, ברצלונה אני לא חושב אי פעם, לא, הוא יעבור, יש קודם כל יעמדו בתור, ואני לא חושב,
הוא לא יעשה זה לעצמו.
הם לא יקחו סיכון אם להגיד למסי לא, לא משנה כמעט מה הדרישה.
בשלב מסוים זה מתחיל לפגוע בקבוצה, ואני חושב שגם אם ישבו איתו כמאדם בוגר, אני חושב שגם הוא בשלב מסוים יבין שהמשחק הזה של קומן להתחרות עם רונלדו על המשכורות, עם הסינים גם, זה לא מביא לשום דבר.
אבל ברצלונה זה לא מעניין, השיקולים המסחריים והמקצועיים, אבל קודם כל המסחריים הם משמעותיים מדי.
מסי שווה יותר מ-25 מיליון.
לא, הכל בסדר, אבל בעולם עם תקרות שכר כמו ב-NBA, זה כמו שתגיד, לברון שווה יותר מהחוזה של ה-200 שהוא יקבל. יכול להיות, לא יודע, אבל יש חוזים.
אבל באמריקה, איפה שיש תקרות שכר קשות, אז שחקנים מוגבלים, ולכן הסופרסטארים הם אנדרפייד, במשך שנים דיברו על ברט פארב, שהוא קיבל, לא יודע, 16-18, אמרו שהוא השחקן הכי אנדרפייד בספורט העולמי, שהוא שווה לגרין ביי פאקרס 50, והוא קבל 15. אבל זה לא יהיה ככה עם מסי.
מסי שווה יותר לברצלונה, מאשר כל שחקן אחר בעולם שווה לקבוצה שלו. אולי רק טום ברידי שווה יותר לפטריוטס, מאשר מסי לברצלונה. אגב, טום בריידי, בהרבה מובנים, טיפה כמו טים דנקן וכוכבים אחרים, נגיד, במועדונים הגדולים האלה, היה מוכן לקחת כאילו פייקאט, בשביל בעצם שיהיה לו שחקנים יותר טובים סביבו. אני לא רואה את מסי עושה את זה, במיוחד בעולם, בלי תקרות שכר ובלי האיזונים האלה.
גם יש לו מעמד של קדושה שם, כי הרי כל הקטע של ביל בליצ'ק מ-day one,
אנחנו מדברים על בריידי, לא על מסי.
על בריידי, כן, כל הקטע של ביל בליצ'ק בפטריוטס היה שכל שחקן יהיה הכוחה, הוא טריידבל, כי הוא מאמין שכל שחקן שהשוק שהוא מתחיל להיות טוב והוא רוצה כסף גדול, אז תמיד שווה להביא מישהו שפחות מוכר ממנו, בהרבה פחות כסף.
איך הם כל השחקן שהם העיפו לקליבלנד השנה?
והיחיד קולינס.
כן,
קולינס, ג'ימי קולינס.
כן, ושחקן שהיה מאוד כוכב אצלהם.
עשו את זה אחרי האליפות הראשונה, אם לא ירמי, לא יאגדי, עשו את זה עם המון שחקנים, ובריידי בחיים לא עשו את זה,
והוא לקח פייקאץ. בריידי מעל
זה. בוא נסתכל שער היריבות שלהם בספרד.
שער היריבות, תראו, אם כבר אנחנו מדברים על סופה של תקופה, אני מאמין שהתקופה באמת שנגמרה זה של אתלטיקו מדריד הכוח ההגנתי שזה היה.
זו היחידה שאני מסכים איתה. אני עדיין לא מקבל.
דיאגו סימאונה כבר לא יכול לייצר את האינטנסיביות ואת המוטיבציה בשחקנים שלו.
למה אתה מייחס את ההידרדרות הכל כך דרמטית בהגנה שלהם השנה?
יש לי כמה תיאוריות.
כי בהתקפה הם השתפרו ויש להם שחקנים מדהימים בהתקפה.
קודם כל, יש לי כמה תיאוריות. אחת, הם השתפרו בהתקפה. הם מתרכזים יותר בלייצר שערים ומצבים, מה שפוגע בהם באינטנסיביות ההגנתית. זה דבר ראשון. דבר שני, disease of more. אוקיי? אנחנו מכירים את הביטוי הזה, מחלת היותר, פטריילי עלה עליו. ברגע שקבוצה מצליחה, הקולקטיב שלה נפגע. בגלל שהשחקנים פתאום, בדיוק, השחקנים פתאום, אנטואן גריזמן כזה, הוא לא מוכן לעשות את אותה ריצה.
מתחילים לחשוב כאילו יתפוס מעצמם כוכבים.
בדיוק. אז גריזמן כזה, וסימאונה בדרך כלל, לפחות מהשנה הראשונה שלו, תמיד מכר את הדיאגו קוסטה, תמיד, השנה כביכול הם לא מכרו אף שחקן גדול, ואנחנו רואים שזה קצת פוגע במוטיבציה, יש סדקים במוטיבציה, בוא נגיד סדק כזה בחללית, כמו אתלטיקו מדריד, שאתלטיקו מדריד בנויה על המוטיבציה וכו', זה הסדק בדיוק שיגרום להם להתפוצץ באטמוספירה.
וגם, תחשוב מבחינה
וגם
מבחינה סטטיסטית, אם אתה שנה אחרי שנה overachieving, יבוא השנה שאתה תהיה underachieving, כאילו זה לא הגיוני כל שנה להיות overachievers, כמו אתלטיקו, כבר לא יודע כמה שנים. אז שנה אחת, הם יהיו פחות, היו underachieving.
סבילה לוקחת את המקום שלה השנה, בתור קבוצה שפוטנציאלית יכולה גם ללכת עד הסוף בליגת האלופות, אחרי שנים בליגה האירופית, פלוס השנה, הסתכלו את המצב בליגה, למרות התוצאות הלא מושלמות שלה.
שיעברו את לסטר קודם. הם לא עשו תוצאה טובה מול לסטר.
לא, ועדיין אני, ולסטר בדיוק.
ועדיין הם עדיין,
מצד שני, לסטר נכנסו אולי ללסטר מאוד, אחרי הסוף שבוע האחרון, אז אי אפשר לדעת.
אפרופו מאמנים וזה, נגיע לזה, אבל אנחנו רואים כרגע את אתלטיקו מדריד בעצם מאוד מתקשה לגעת, לגרד את סביליה, כן, הם עם 46 נקודות, סביליה אתמול ניצחו 1-0 נגד בלבאו, אתלטיקו מדריד עשו תיקו מול דפורטיבו, הם 46 נקודות, מאחורי סביליה שב-55 נקודות. סביליה היא אתלטיקו מדריד של היום, בעיקר בגלל סן פאולי, המאמן, שהוא כן מצליח לייצר את המוטיבציה הזאת ואת הרעב הזה ואת הריצה הזאת ואת הלחץ הזה. אגב, עם קבוצה כמעט חדשה לחלוטין, הוא הביא איזה 7-8, לא סן פאולי, כן, מונצ'י, המנהל הספורטיבי האגדי של סביליה, הוא בעצם בנה את הקבוצה מחדש. הקבוצה הזאת רצה חזק לאליפות.
סן פאולי עשה דברים מדהימים בדרום אמריקה ובנבחרת צ'ילה, והוא הגיע לאירופה בגיל מאוחר, והוא עדיין מאמן אדיר, אין ספק.
הוא מהענף הכדורגל של הלחץ הגבוה והמסירות המדויקות לעומק של ביאלסה. ביאלסה אגב הוא אב הרוחני באיזושהי צורה של פפ גוארדיולה, ובגלל זה בברצלונה רוצים כאילו הדיבור הוא להביא את סן פאולי, למרות שהנשיא ברטומאו רוצה שחקן לשעבר של הקבוצה, וזה בגלל זה ולוורדה שהוא מבלבאו, שהיא חובה עונה קצת
מג'ועג'ת. הוא שחקן עבר של ברסה?
כן, הוא שחק איזה 20 ומשהו שחקים תחת קרויף.
תראה איזה חודש וחצי יש עכשיו לסביליה, זה מתחיל ב-14 במרץ לסטר סיטי, 5 ימים אחרי זה אתלטיקו מדריד, שני משחקים האלה בחוץ, ואז
יש להם גם את הלווס,
ואז יש להם את ספורטינג, ואז ברצלונה.
כן.
יש להם 4 משחקים שבעצם קובעים עם אמא אתלטיקו מדריד של השנה, או שזה מקרה של קראשנברן.
כן.
כי זה יכול לגמור להם את הכל. זה כאלה, לריאל מדריד על הנייר, שהם עכשיו עדיין, כביכול, משחק חסר,
משחק חסר נגד סלטה ויגו.
אין יותר משחקים קלים. אם אתה עושה עם לס פלמס 3-3, אין יותר משחקים קלים למדריד.
אפרופו.
תכף נגיע. שנייה לתת לסביליה את הכבוד הראוי. יש להם הזדמנות עד השני, עד החמישה באפריל, שנפגשים ברצלונה, להוכיח בעצם למאמן שלהם, שהמקום שלו הוא באמת בתור המאמן של ברצלונה, הקבוצה הכי טובה והכי עשירה בעולם, הכי מפוסמת, הכי ידועה. זה המבחן שלו, זה האודישן.
מאוד יכול להיות, כן. אתמול היה את הדרבי מול בלבאו, סביליה מול בלבאו, בעצם את הקרב, את המבחן הבד של סן פאולי נגד ולוורדה, סן פאולי ניצח שם. אגב, אם אתם מסתכלים על הנתונים ורואים את ההשפעה של סן פאולי על הקבוצה, אז יש כמה דברים. קודם כל, סביליה חוזרת מאחורה, חוזרת מפיגור ומנצחת כבר 6 פעמים העונה, שזה מראה על, ויותר מכל קבוצה אחרת, הם כובשים יותר מכל קבוצה אחרת בדקה אחרי 100 דקה ה-75 פלוס.
כמו שאתלטיקו הייתה כל השנים האלה.
אוקיי, סן פאולי, השחקנים שלו שעלו מהספסל כבשו 14 פעמים העונה, יותר מכל קבוצה אחרת. כלומר, שחקני ספסל כובשים, זה מאמן שמשנה את המשחקים, זה מאמן שמשפיע, הוא חש את הקבוצה, הוא קורא את המשחקים טוב. סן פאולי מאמן מצוין. מאמן מצוין נוסף, זידן. אוקיי, תקשיבו, כן, יש לו קבוצה גדולה,
לא יעבוד בברסה,
לא, יש לו סגל, יש לו סגל אדיר, עזוב, יש לו סגל אדיר, יש לו את איסקו, אתה יודע, שאתה יכול להעלות את חמאס ואיסקו מהספסל, ואת מורטה מהספסל, אז אתה יודע שאתה מאמן של קבוצה גדולה, כן, אבל באמת, קודם כל, לחזור מפיגור נגד ויאריאל ולנצח, לחזור מפיגור כשאתה ב10 שחקנים,
ולא סתם 10 שחקנים,
שבל מורחק לך, ולחזור מפיגור ב10 דקות האחרונות מ1-3 בבית.
לחזור מפיגור נגד נפולי בצ'מפיונס.
לחזור מפיגור.
להביס אותם.
אוקיי, ריאל מדריד יש לה כמה בעיות בהגנה, אין ספק, אבל אתה יכול להגיד,
הם לא מושלמים.
לא מושלמים, אבל הם קופחו על ידי השיפוט נגד לס פלמס בצורה ש... אני לא אוהד ריאל מדריד או משהו, אבל לקחו להם שני שערים,
אבל בסוף הפנדל היה חצי פנדל.
לא, זה פנדל, עזוב, זה פנדל. אם רמוס קיבל פנדל על היד הצמודה הזאת, גם
בואו נדבר שנייה על רמוס. מה קורה עם ההגנה של מדריד? עם כל הכבוד לזידן,
נאבס במשבר קצת,
אני מאמין שזה,
מה זה נאבס במשבר? נראה לי כל מי שפותח את העיתון, הוא רואה שם של שוער אחר, אם זה קורטואה, אם זה לא משנה מי, שאמור לבוא, אתה יודע, כבר ראינו שהם כבר סגרו עסקה עם מנצ'סטר להביא את השוער שלהם, עם צ'לסי להביא את השוער שלהם, זה פחות או יותר חוץ מרייקוביץ' ובמכבי כבר כולם
קיבלו את התפקיד שלו. אבל
זה גומר שוער?
זה יכול מאוד להיות שזה גומר שוער.
זה לא עבד, שוולדז היה שם, היה שם שקט שנים.
לא וולדז,
קסיה, סליחה.
עד שהוא גם איבד מעמד והתחיל כבר
בדיוק,
לזוז מהספסל,
וראינו כמה זה גמר אותו. שנתיים,
שלוש,
אגב, נכון? קסיאס איבד מעמד בעיקר בגלל מוריניו, שמוריניו נכנס בו וזה, אני מאמין
ש... אחרי הרבה שנים שם שקט.
אבל קסיאס גם, בואו נהיה אמיתים, ירד מגדולתו.
אז זה עובד, זה ירד מגדולתו, הוא עושה עבודה מצוינת בפורטו, והוא שוער אדיר, ואם
בופון יכול...
ברור, אם בופון יכול להצליח ביובנטוס כמו שהוא מצליח, גם קסיאס יכול להצליח בריאל מדריד.
אבל היה שם עוד מאמן בריאל שנתן לדיאגו, איך הוא
אנצ'לוטי.
תן להגיד לך ככה, לבופון.
ואיפה, אגב, איפה לופז? איפה דיוגו לופז? זה שטויות, כן? היו צריכים להשאיר את קסיאס.
דסקל, תן להגיד לך ככה, לבופון יש הגנה הרבה יותר טובה, והוא משחק בליגה שתוקפים אותו הרבה פחות פעמים. כמות הביתות שבופון מגיעים, נבעטות לכיוונו, גם באלופות וגם בליגה איטלקית.
אבל בואו לא נשכח גם, כאילו נאבס נתן עונה שברה מדהימה, הוא שוער מעולה, הוא נתן מוביאל.
נאבס שוער מעולה, אבל שוב, אתה יודע, כאילו...
הוא בתקופה פחות טובה.
שאתה באמת, שאתה פותח את העיתון כל יום, לא אומר שאני לא יודע אם אתה פותח את העיתון, לא יודע מה הם עושים היום.
הקטע הכי הזוי והכי חשוב...
אתה משחרר את הקשת. כן,
הסיפור עם העברה של דחיה, לפי דעתי, זה סוג הדברים הכל כך דרמטיים, שקובעים גורל לשני מועדונים לעשר שנים קדימה. בעיניי דחיה הוא שוער מדהים, בטופ 3 של העולם, בלי ספק בכלל, ואם הוא היה מגיע לריאל, אז היא מסודרת, היא שקטה 10 שנים קדימה, ועכשיו יונייטד שקטה בשער.
גם קורטואה מצ'לסי, וגם דחיה ממנצ'סטר יונייטד, הם אוהבי מדריד, הם אוהבים את העיר מדריד.
מי אוהב את מדריד? יחסית למנצ'סטר.
למרות שדחיה גדל באתלטיקו.
מדריד מדהימה, היא העיר האהובה עליי אחרי לונדון, היא באמת, מדריד מדהימה.
אני מזכיר שהוא גר בפאקינג מנצ'סטר.
נכון, שזה לא העיר מהאהובה.
כן, הוא מאוד רצה לעזור.
זה כמו שראית שעכשיו בוגוט הגיע לקליבלנד, אז שאלו אותו באוסטרליה, למה עברת לקו ולא לקבוצה אחרת? הוא אמר, כי שמעתי שנחמד שם בחורף.
אבל דסקל, מה היה הסיבה לדמי העברה
כל כך... This time of year.
מה הייתה הסיבה לדמי העברה כל כך נמוכים של דחיה מיונייטד לריאל? דיברו על 20-25 מיליון פאונד. זה שחקן ששווה 60 מיליון פאונד.
נגמר לו החוזה. כאילו החוזה שלו הסתיים, הם חידשו את החוזה, אז בגלל זה. אוקיי.
רגע, תסביר לי מה קורה עם ההגנה של ריאל. אם זידן מעולה ורונלדו מתברר בתור, משנה את הקריירה שלו עכשיו בתור זה שפחות דריבלים ויותר מניגות ומסירות, והוא נהיה all around player, סבבה. מה קורה עם ההגנה שלהם?
ההגנה, לפי דעתי, כשאתה מסתכל על בעיות הגנתיות, אתה צריך להסתכל על הקישור, אתה לא צריך להסתכל על ההגנה, אוקיי? לפי דעתי, קזימרו, הקישור נגד לס פלמאס היה מאוד 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 חלש, אוקיי? קובצ'וביץ' וקרוס הם לא בדיוק הדפנדרים ש... אתה יודע, אם היה לך את קנטה בריאל מדריד, זה היה כבר בפער של 20 נקודות, אוקיי? אז אתה מסתכל על זה. רמוס הוא בלם מצוין, אבל מצד שני, הוא הבלם באופן מובהק, הבלם החזק ביותר תמיד בחוליה. כלומר, הוא צריך לסחוב אליו או את פפה שקצת נחלש, וגם את הילד, וגם את ורן. אז אנחנו מסתכלים על קצת בעייתיות באיזון ההגנתי של ריאל מדריד, במיוחד שיש לך גם קרבחל וגם מרסלו שעולים למעלה, הם שחקני התקפה, אוקיי, הם שחקני התקפה פר אקסלנס, ואתה רואה שהרבה פעמים חשופים. אחת מהסיבות שזידן כל כך מצליח בריאל מדריד, והוא מצליח, זה שהוא הצליח למצוא את האיזון, שהוא הצליח למצוא את הקזימרו הזה שיעשה את העבודה השחורה בקישור וכו', ואני חושב שהם צריכים כאילו לחזור לזה, לבסיס הזה. יש להם משחק מאוד קשה נגד האיבר, האיבר זה סיפור מצוין, מקום שביעי בספרד, קבוצה
בסקית, נכון?
קבוצה בסקית מהערה של 20 ומשהו אלף איש, ואיצטדיון מלא ב-6,000 איש, ובאמת זה סיפור מקסים, שאני גם אעלה לינק אחר כך, האיבר זה הקבוצה שלי בינינו בספרד, אבל ריאל מדריד חייבת לנצח שם, ברצלונה נגד סלטה ויגו.
יש להם ביקור בצלם אחד הביתיים באירופה, מול קבוצה שכרגע לא בכושר הכי טוב.
כן, נפולי קצת מג'אג'אט, אני לא רואה את נפולי חוזרת.
אל תספיד אותה כל כך מהר.
לא מספיד, לא מספיד.
ויש להם את, כנראה את הסופר קלאסיקו הכי גדול של השנה, שתיים, שלוש, אחרון.
אתה, קודם כל, אתה עכשיו אמרת סופר קלאסיקו, וזה אסור אצלי. אתה יודע את זה. סופר קלאסיקו זה בוקה ריבר.
בסדר.
קלאסיקו.
תעשו דלית של הסופר בר.
אנחנו עכשיו
נכנסתי למלחמה עם ערוץ הספורט על הדבר הזה.
שמה?
שהם כל הזמן קראו לזה סופר קלאסיקו.
וזה אל קלאסיקו.
זה אל קלאסיקו, הקלאסיקו.
סופר יש רק אחד.
סופר קלאסיקו זה ברצלונה.
אז הקלאסיקו. אז יש להם משחק מאוד מאוד חשוב בבית נגד ברצלונה. ננסח את זה ככה. שאני חושב שכל המורשת של זידן תהיה עם המשחק הזה נגד נפולי והרבע גמר. אם הוא מגיע לחצי זה כבר, אתה יודע... זה כבר כנראה מספיק טוב.
אבל חבר'ה, גם עם כל הדרמה של העניין, ברצלונה, אפילו אם היא תיקח חליפות בספרד, אם היא אפה, מה זה, אנחנו בשמינית עכשיו,
מה זה אם?
כן, היא עומדת לעוף. אז ברצלונה, כאילו כבר העונה שלה כבר מוגדרת כסוג של כישלון, אם היא תעוף למול פז'ה.
אתה מבין, ברצלונה עשויה לזכות בדאבל כישלון.
למרות שזה
בעיה. זה נכון.
היא חזרה מבור של 7 נקודות בליגה.
נכון.
זה נותן טעם הרבה יותר מתוק.
וזה נותן, ובכלל, אני בעד סביליה, אני מת שסביליה תיקח חליפות, ואני שונא את ברסה ואת ריאל, והלוואי ששתיהן לא יקחו חליפות, נמאס לי בכלל מהמונופול הזה, שהוא כל כך הרבה שנים, הוא בעיניי, אני קורא לה ליגה, לא ליגה.
למרות שהשנה היא יופי של...
לא, בסדר, זה אחלה ליגה, זה הליגה הכי מעניינת, אם אנחנו מסתכלים חוץ מזה, חוץ מצרפת.
בשנים האחרונות, אתלטי הפכה להיות סוג של אימפריה.
הליגה הספרדית, הליגה הספרדית היא הכי מעניינת, חוץ מפריז...
אבל כולנו נשמח לראות את סביליה לוקחת לאליפות, נראה לי.
היא יותר מעניינת מהפרמייר ליג, אני לא חושב.
לא, מבחינת...
מרים דגל על הוויכוח הזה, בוא נמשיך הלאה, משתמש בזכות הבטא שלי.
אנחנו עוד נדבר על הפרמייר ליג הרבה היום, בואו קצת נעבור, אפרופו הליגה הצרפתית, אפרופו פריז סן ז'רמן, שאנחנו קצת נדבר עליהם אחר כך, בגלל המשחקים של ליגת האלופות שיהיו, כן? כל הקבוצות שהיו עם 59 פלוס נקודות, אחרי 27 משחקים, בליג 1, הליגה הצרפתית הראשונה, לקחו אליפות, כן? בהיסטוריה. והשנה, גם מונקו, גם פריז סן ז'רמן וגם ניס, הם עם 59 נקודות אחרי 27 משחקים.
כמה נקודות ניס מאחורי מונקו ופסג'ה?
לפי דעתי שתי נקודות, אבל שנייה, אני אבדוק לך את זה. אז אחר כך אנחנו נדבר על פריז סן ז'רמן טיפה יותר, בגלל שהם באמת מועמדים לליגת האלופות השנה. ניס שלוש נקודות מאחורי מונקו, ואותו מספר נקודות כמו פריז סן ז'רמן.
שהליגה המקומית הרבה 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 פחות חשובה, עשרות ומאות מונים פחות חשובה מהצ'מפיונס. הקמפיין שלהם זה הצ'מפיונס.
פריז סן ז'רמן.
כמובן.
כן.
והם אפילו יוותרו בכיף על אליפות אחת בשביל להגיע ממש ממש רחוק בצ'מפיונס.
אוקיי.
מונאקו לא. לא שזה ברטר כזה, אבל...
כן, מונאקו לא.
מונאקו גם נראה לי בקרוב תיפרד מהצ'מפיונס, אבל אתה יודע, תוכל להתרכז בליגה.
מונאקו תיפרד לפי דעתי.
קבוצה שלא הולכת להיפרד מהצ'מפיונס ליג, ביירן מינכן, השבוע. כמה נתונים, אוקיי, כמה נתונים הם פירקו לגורמים את המבורג. במשחקים האחרונים נגד המבורג הם כבשו 9, 8, 5, 3, 2, 1, 0. זה ב-13 משחקים האחרונים נגד המבורג. הם מפרקים את הקבוצה, ביירן נכנסת לגרוב שלהם. מנואל נויר נגד המבורג, יש לו ב-183 משחקים עם ביירן מינכן, יש לו 100 קלין שיטס.
אז בואו נדבר על משהו יותר מהותי פה.
זה כאילו, וואו.
בואו נדבר על העניין, דיברנו על הליגה הספרדית, הליגה הגרמנית, תראו איזה בעייתיות יש שם, ביירן עומדת לקחת אליפות חמישית, שישית ברציפות.
ביירן חלשה, דרך
וזה,
אגב.
כן, וזו קבוצה שמאכזבת, 8-0 מול מועדון גדול במרכאות המבורג, שאני מרחם על עשרות אלפי אוהדים שלהם שצריכים לעבור את הדבר הזה. ותראו את הליגה הגרמנית, הכדורגל הגרמני, כדורגל שאנחנו כל הזמן שמים אותו על פדסטל כזה ובצדק, עם כל האינפרסטרקצ'ר המדהים שיש שם, והתרבות וגידול שחקנים, אבל הליגה הזו היא חרפה, היא ליגה מאחת הכי לא תחרותיות באירופה, וזה שנים, ותלכו אחורה
אגב,
לשנות...
אגב, לפני השנים האלה...
תלכו לשנות ה-70, מתחילת שנות ה-70 ועד היום, ביירן לקחה אליפות, אני חושב חצי מהשנים, כלומר,
כן,
יותר
אבל,
מחצי
אבל
מהפעמים.
אבל היה לך בשנות ה-2000 המוקדמות, היה לך גם את שטוטגר וגם את וולפסבורג, והיה
כן,
לך תמיד...
כן, אבל הן באות והולכות, הן באות והולכות בשנה
שלך. הן באות והולכות בגלל הרצון של ביירן לדרוס תחרות.
אבל הליגה מאפשרת לה, ברגע שאין רגולציה ואין הגבלות,
מצד אחד נכון, אבל בואו לא נשכח שביירן מינכן, כן, כמועדון שהוא בבעלות האוהדים, בואו לא נשכח שני דברים. ביירן מינכן הצילה את סנט פאולי עם כסף שהם העבירו להם. אוקיי, ביירן מינכן הצילו את דורטמונד עם 2 מיליון, עם הלוואה של 2 מיליון יורו שהם היו חייבים בשביל לשלם לשחקנים, בשביל לא להגיע לפשיטת
רגל. אבל זה אחד מתחת.
כן, שנייה, ביירן מינכן עוסקת, היא דומיננטית מאוד בגלל ניהול פנטסטי של במשך שנים שמנהלים אותם המנהלי כדורגל הכי טובים בעולם, שבראשם זה אלי אנס שהיה גם בכלא.
אבל כן, אם אתה עומד, אם אתה הקומישנר של הבונדסליגה, אותך כל הדברים האלה בכלל לא מעניינים. אתה מסתכל על הליגה ואתה רוצה למכור את הליגה הזו לכל הגרמנים ולכל העולם, ואתה מסתכל על הסיטואציה ואתה אומר, האם יש לי פה מוצר אטרקטיבי? אז אתה, השובה היא בפירוש לא. אז, ומה אז, עושים אבל, כדי לשנות את
אבל,
זה?
אבל קודם כל אתה טועה, בגלל שכן יש מוצר אטרקטיבי,
לא.
כי כולם, כן, כי כולם רוצים לראות, קודם כל דומיננטיות.
מה הרייטינג של הבונדסליגה בעולם לעומת הפרמייר ליג?
קודם כל הבונדסליגה הרבה יותר מוצלחת בסין מאשר הפרמייר ליג. אוקיי? יש באמת? עכשיו, כן, כן, היה עכשיו סטטיסטיקות שירו, הרבה יותר אונליין, הרבה יותר צופים בבונדסליגה.
בכמה מוכרת הבונדסליגה את זכויות השידור העולמיות שלה, לעומת הפרמייר ליג?
בהרבה פחות.
אבל זה כולם.
אבל למה? למה?
אבל שנייה.
זה לא שהפרמייר ליג היא כזאת מדהימה, עם איכות כזאת מדהימה.
אבל קודם כל, הם העלו את ההכנסות שלהם, הם העלו את ההכנסות שלהם מזכויות שידור במאות אחוזים.
נכון.
אוקיי? אבל אם אתה מסתכל על זה, כן, הנרטיב הזה, כולם נגד ביירן מינכן, זה נרטיב מצוין לליגה. אוקיי? כי אתה כל שנה מתחיל, כל משחק נגד ביירן מינכן הוא משחק שאתה רוצה לראות והוא משחק חשוב. אוקיי? אז זה נרטיב חשוב. אני אגיד לך משהו, שנייה, אני אגיד לך משהו. דורטמונד ולייפציג מאכזבות במובן הזה שהם לא מצליחות להתמודד.
דורטמונד מאוד מאכזבת.
נכון,
דורטמונד, לייפציג, חמש נקודות מאחורי ביירן זה סבבה.
נכון, ועדיין, ושוב, ועדיין, אתה מאוד יכול להיות שביירן מינכן הולכת להיכנס לתוך הסבב הזה של הליגת האלופות, ועוד מעט אנחנו חוזרים מהפגרה הבינלאומית המטופשת במרץ, ואז יש לך, יהיה לך במרץ, בסוף מרץ הפגרה המטופשת, ואז יהיה לך משחקים, רבע גמר, ריאל מדריד, אחת מהסיבות שהם איבדו את היתרון שלהם בזה, בגלל שהיה להם משחק כל שלושה ימים. הם הגיעו לוולנסיה, אז אביה ריאל, ואז זה משחק קשה.
לפעמים עומס משחקים קצת מטה. אתה רואה למשל ליברפול, שחשדנו שהבעיה של ליברפול זה העומס משחקים.
נדבר על זה בהמשך, כן, בלי אירופה והם קורסים.
אז בוא נעביר לדורטמונד, שזה מאמנים טוחל וקלופ די דומים מהבחינה הזו, ולפעמים אתה רואה שאולי השיטה לא הכי מתאימה, כי גם אם יש מנוחה מספיק טובה, עומס מנטלי, יכול להיות הרבה סיבות, אבל לפעמים עומס שמשחקים מסתיר בעיות אמיתיות, כי אז פתאום יש זמן מנוחה, יש זמן להגיע יותר מוכנים פיזית, ועדיין הקבוצה לא...
אני חושב שדורטמונד הבעיה העיקרית שלהם, זה שהם הגיעו בקיץ, הם עשו חידוש מאוד מסיבי בקבוצה, הם הביאו שחקנים מאוד מאוד צעירים.
מטורף, המון צעירים.
המון צעירים.
והמבוגר האחראי בין 25 חולה.
ולוקח לזה זמן אם בכלל להתחבר.
וגצה חולה עכשיו, ויש לך בעיה של מנהיגות שאתה יודע, עזב אותך גונדגן ועזב אותך המלז ומחטריאן. זה קשה, אוקיי? ותוחל נכנס לכל מיני סיבוכים עם הקבוצה. אגב, הוא גם כן מועמד לברצלונה.
הוא מועמד הרבה יותר הגיוני מאשר אלגרי. הסיכוי שמאמן איטלקי,
משחק כדורגל איטלקי, יהיה מאמן... אני יכולה להביא מישהו כמו תוחל, שעם כל הכבוד לו עדיין לא עשה מספיק בכדורגל כדי להגיע לברצלונה.
דווקא אני רואה את קלופ.
ולא אפילו מהתרבות של ספרד.
אבל שנייה, קבוצה שכן... לסטר סיטי, בוא נדבר שנייה על זה. לסטר סיטי מגיע נגד ליברפול, משחק כמו לסטר סיטי של השנה שעברה, ממש אבל, עם מסירות מהאמצע ישר לוורדי, נתנו לוורדי שם לרוץ, להתפרע על הבלמים של ליברפול, מחקו את ליברפול מהמשחק לסטר סיטי, ואני חושב שהפיתורים של קלאודיו רניארי, המשחק הזה הוכיח שהם היו נכונים לפי דעתי, כי הבעיה העיקרית של השחקנים עם קלאודיו רניארי הייתה שהוא לא מקשיב להם יותר, שהוא חושב יותר מדי על עצמו. דיברו על זה שהוא צבוע, שהוא מאוד נחמד לעיתונאים, אבל הוא עושה החלטות הזויות, הוא לא מקשיב לשחקנים. קרייג שייקספיר, הקרטייקר,
המאמן הזמני.
המאמן הזמני.
הוא היה אסיסטנט שלו?
כן. הוא הגיע ושאל את השחקנים, תגידו חברים, איך אתם רוצים לשחק? אז הם אמרו לו, אנחנו רוצים לשחק כמו דייב באסט, במנג'ר, we want to play 4-4-2, כן? אז הם שיחקו, חזרו את ה-4-4-2 עם הלחץ המאוד בריטי, הם שיחקו כדורגל מאוד בריטי עוד פעם עם ורדי שרץ שם, והם ניצחו את ליברפול, בכלל לא היה...
ליברפול לא לחצה, לא עשתה כלום, לא הייתה על המגרש.
לא היה כלום.
ורדי בעיקר מסתמן בעונה הזאת כשחקן מאוד מאוד לא פרופשנל.
השנייה, אז אתה מאמין שקלאודיו רניארי...
אני חושב
לא ש... רק ורדי אגב, כל השחקנים.
לא, אבל ורדי ומחרז בתור שני שחקנים, אתה יודע, שאתה מביא שחקן מההשפטות, ואני עושה פה גרשיים, ואתה מספר על כמה הוא לא היה ספורטיבי והכל, כך בחשבון שהחבר'ה האלה גם לא ספורטיביים בראש. שאם משהו לא מסתדר להם בול, פתאום אתה רואה ירידה כל כך תלולה ביכולת, בום, החליפו מאמן, פתאום ראיתם משחק נגד ליברפול, מה קורה פה? זה כמעט נראה כאילו עשה סבוטאז' לרניארי.
אני חושב שבלסטר היה סוג של התפרקות שנמשכה כל העונה כמעט,
אפופו דזיז אוף מור.
כן, וגם הירידה בביטחון עצמי, הם לא האמינו בעצמם, הם שיחקו, התוצאות היו גרועות, רניירי, קודם כל אני חושב ששנה שעברה הוא קיבל way too much credit.
גם אני חושב.
אני חושב שהקבוצה לא נבנתה על ידי רניירי, נבנתה על ידי נייג'ל פירסון, שאלה אותם ליגה.
לא, מי שבנה את הקבוצה גם כן עזב אותה, זה נקרא סטיב וולש, שעבר לאברטון.
נכון, אני מדבר אבל מי ייצב את הקבוצה כקולקטיב על המגרש, ואימן אותם הרבה שנים, ועשה דברים מאוד יפים, והציל אותם מירידה. את פירסון פיתרו בגלל עניינים שלא קשורים לכדורגל, הביאו את רניירי, שקשל בשנים לפני כן, פתאום הכל עבד, הכל היה מושלם, פרי טל סטורי, כל התקשורת מדברת רק על רניירי, ולא על כל השחקנים המדהימים, שנתנו את העונה של החיים שלהם, גם בגלל רניירי, אבל גם בגלל עצמם, כי תראה מה קורה, קנטה עזב, הגיע לצ'לסי, תראה צ'לסי שנה שעברה, ליניקר אמר דבר יפה השנה, הוא אמר, אומר, שנה שעברה לסטר עם קנטה לוקחת אליפות, והשנה מתמודדת נגד הירידה. שנה שעברה צ'לסי בלי קנטה כמעט מתמודדת נגד הירידה, השנה זוכה באליפות. מי שחושב שלקנטה אין חלק עצום בשני הדברים האלה לא מבין בכדורגל. ורניירי השנה פשוט חזר להיות סוג של רניירי של השנים האחרונות, וזה לא עבד.
שאלה תיאורטית, כן, זלאטן איברהימוביץ' מגיע למנצ'סטר יונייטד אחרי הפרישה של אלכס פרגוסון. האם מנצ'סטר יונייטד נכנסת למשבר הקיומי?
כנראה שלא.
אוקיי, אתה ראית את הגמר גביע, נכון? את הגמר גביע הליגה. זלאטן איברהימוביץ', השער השלישי, השער הניצחון, הוא התחיל את המהלך עם זה שהוא מרחיק כדור, כן, מרחיק כדור מהרחבה, יותר טוב מרוב הבלמים שיש.
הוא גבוה, חזק ואוהב כדורגל, אתה יודע.
ואז רץ ונותן נגיחה שאי אפשר לעצור, כן. זלאטן איברהימוביץ' בין 35, מנצח בעוד גמר, הוא ניצח, היו לו בשישה הגמרים האחרונים, הוא כבש שבעה שערים ונתן שני בישולים. אוקיי? האם מנצ'סטר יונייטד עם מנצ'סטר זלאטן יונייטד?
השנה אני חושב שכן, אני חושב שמה שזלאטן עושה עם כל הציפיות שיהיו מזלאטן, כי הוא זלאטן עדיין, הוא מצליח להפיל על הציפיות המדהימות.
איזה רעיונות אדירים היו לו אחרי הזה.
שהיו ממנו, הוא נותן עונה היסטורית, הוא נותן עונה ששמה אותו גם כגיבור בכדורגל האנגלי, וכמה שהמעמד שלו כבר היה גבוה לפני כן, אני חושב שהוא באמת, he cements himself מה שנקרא, יצוק בטון כשחקן.
אני חושב שזה באותו מידה שטוטנאם היא טוטנאם הרי קיין, ספרס.
כן, הרי קיין.
ראינו טוטנאם שקיין היה פצוע, וראינו טוטנאם עכשיו כשקיין חוזר.
עדיין עם כל הכבוד להרי קיין, ויש לי כבוד עצום אליו, הוא עדיין לא חשוב לטוטנאם כמו שזלאטן חשוב השנה ליונייטד. המשקל הסגולי של זלאטן מיונייטד השנה הוא אפילו יותר גדול.
אני חושב שזה רק בגלל שמנצ'סטר יותר.
בטוטנאם יש את ארקסן, יש את סוני מונה טובה,
יש
להם את פוגבה, הם הכי הרבה מסירות מדויקות בשליש האחרון.
פוגבה לא נחשב בעונה מטורפת.
כן, אבל הרי קיין רק ללאו מסי יש יותר שערים השנה ב-2017 מאשר הרי קיין. הרי קיין עונה שלישית ברציפות עם 20 פלוס שערים. הראשון שעשה את זה בשלוש העונות הראשונות שלו בקבוצה באנגליה זה ג'ימי גריבס. אוקיי.
גם עשה את זה בטוטנאם או בצ'לסי?
לא, עשה את זה בצ'לסי.
למרות שאחרי זה הוא הפך לאגדה בטוטנאם. ארי קיין, אני מאוד מקווה בשבילו ובשביל טוטנאם, שהוא יישאר בטוטנאם הרבה מאוד שנים, והוא לא יחפש מעבר
שום סיכוי. המשחק האחרון הזה.
אנחנו נדבר בדיוק על זה, בגלל שאנחנו נדבר על הפרמייר ליג וכו'. שאלה, לפני שאנחנו עוברים ל-NBA, שאלה. ליברפול יצא לחופש בדובאי, הם עשו שם נופש וכולי, יורגן קלופ חזר למשחק מול לסטר, ליברפול נראתה כמו כלום, יש להם משחק נגד ארסנל שגם כן זה נורא, אבל
הקרב על המקום החמישי.
אחרי 50 לסטר ניצחו על טוטנהאם, ולפני זה הייתה תקופה ארוכה של כלום.
שנייה, אחרי 55 משחקים כמאמן ליברפול, לברנדון רוג'רס יש 90, היה 97 נקודות, לאורגן קלופ היה 90, יש 94.
וסואריס.
האם רוג'רס יותר טוב מקלופ?
אני חושב שקלופ עד עכשיו בוודאי אי אפשר להגיד עליו הצלחה, גם לא הייתי אומר כישלון גדול, אבל כשאני מסתכל על קלופ, מה הוא עשה כדי לשדרג את הקבוצה, כמה שחקנים עשו התקדמו תחת קלופ, אני רואה מעט מדי, להגיע לעונה, כאשר יש לך בהרכב הראשון, גם את לוברן, גם שואר לא מספיק טוב, גם מילר כמגן שמאלי, גם ללנה בקישור, גם הנדו בקישור האחור, האחורי, גם אולי אפילו פירמינו, יש יותר מדי שחקנים שבעיניי הם לא up to par לרמה של קבוצה שרוצה לקחת אליפות, ואני מאשים פה את קלופ.
זה לא מעט, אדם ללנה עכשיו חתם עד 2020.
חתם, כן, וגם מדברים על מניבול, אדם ללנה מגיע ב-20 מיליון פאונד,
אבל ליברפול בשנתיים האחרונות הם בנטו, הם בנט הוצאה נט הכי נמוכה מבין הגדולות.
טוטנאם?
אם זה מספיק
למוחם את
טוטנאם?
כן, יותר למוחם את טוטנאם.
אם זה מספיק למקום שישי, אז זה לא מספיק טוב.
אז זהו, עכשיו אני אגיד לכם...
זה לא מספיק טוב, גם בלי אירופה. מקום חמישי, שישי, בלי אירופה, בלי שחקנים שעושים התקדמות.
אבל אני אגיד לכם משהו, אני אגיד לכם משהו על קלופ, אוקיי? ליברפול, לאורך השנים, כן, בארבע השנים האחרונות, היא סופגת 1.3 שערים למשחק, אוקיי? זה דיפנסיב רקורד נוראי, אוקיי? הם בממוצע מקום שישי, אוקיי? הם מבחינת שכר, wages, הם מקום שישי חמישי תמיד. אוקיי? ליברפול לא קבוצה גדולה. הם מועדון ענק, הם לא קבוצה גדולה.
הם עדיין מביאים את מאנה ב-32 מיליון פאונד, את ללנה ב-20, את פינאלדום ב-20, את לוברן ב-20.
אחת מהבעיות שלהם,
הם לא קבוצה קטנה.
כן, אבל הם גם מאבדים את סטרלינג והם גם מאבדים את סוארז.
תסתכל כל הרכישות של ליברפול ב-6-7 שנים האחרונות, כמה כסף בוזבז שם. אז להגיד לא קבוצה גדולה, זה לעשות להם הנחות.
הם לא יכולים,
הם לא יכולים. זה לעשות להם הנחות על כישלונות.
מה זה לעשות להם הנחות? הם פשוט לא קבוצה גדולה. הם צריכים שנים של ניהול נכון בשביל להגיע להיות און פאר עם הקבוצות הגדולות של אנגליה, והשנים של הניהול הנכון הזה זה לא יכול להיות פיטורים אחרי שנתיים לא מוצלחות.
לא, אני מסכים, אני לא הייתי מפטר גם,
אני אומר כי
הוא ערב יוגן.
לא, אני אומר הם צריכים, זה בהרבה מובנים, הרבה מובנים,
לגמר הליגה האירופית.
לא, אני מדבר על הסגנון, הלחץ הזה, אנחנו כובשים הכי הרבה ביחד עם צ'לסי, אבל ההגנה סופגת המון גולים והוא לא מתקן את זה.
הם מגיעים גם לאחר הרבה מצבים יחד עם ביירן מינכן וריאל מדריד באירופה, אוקיי? אני חושב שאחת מהסיבות שהם לא מצליחים השנה זה בגלל המשחקים נגד קבוצות קטנות שהם מתקשים בהם. למה הם מתקשים בהם? בגלל שבקבוצות קטנות אתה שובר עם שחקנים כישרוניים. אין להם את השחקנים הכישרוניים האלה. יש להם את מאנה שהוא מצוין ויכול לשחק בכל קבוצה בעולם.
מאנה מדהים.
האם פירמינו יכול לשחק בכל קבוצה בעולם? לא. קוטיניו חצי כוח.
לא,
אוקיי?
לא, הוא מוכיח בתקופה האחרונה שלו.
אוקיי.
הוא לא מצליח לשמור שנה אחת כמו שצריך.
חצי כוח. חצי כוח. ללנה זה לא ברמה הכי גבוהה. ג'ורדן אנדרסון, שאגב, הוא אחת מהבעיות של ליברפול נגד לסטר, שלא היה להם ג'ורדן אנדרסון, כן? בלמים, אני לא מדבר בכלל שהם לא ברמה, אוקיי? ליברפול צריכה לעבור שינוי מהותי במשך הרבה מאוד שנים בשביל בכלל לחשוב על אליפות.
אוברול של סגל שלפחות 6-7-8 שחקנים חדשים באקטיב רוסטר כדי לשפר אותו, לא רואה פתרון אחר, אני מצטער, אני לא רואה שום פתרון אחר.
אוקיי.
וליברפול האספירציות, וליברפול תמיד בעונה שלא תתחרה על האליפות, לעולם זה יחשב הצלחה בעיני אוהדיה ובעיני עצמה, זאת הבעיה.
נכון.
שהציפייה לא תרד, זה ליברפול.
ותראה, זה לא שצ'לסי, היא לא בנתה סגל על הכוכבים הכי גדולים. הם הביאו מפיורנטינה מגן שלא ציפית שהוא יהיה כזה טוב.
אוקיי.
הם הביאו את מוזס, שהפתיע מאוד.
מוזס זה סיפור מדהים.
הם הביאו את פאבריגס מהקבר. הם הביאו את פדרו.
לא. שנייה. פאבריגס לא הגיע מהקבר, הוא הגיע מברצלונה. פדרו לא הגיע מהקבר, הוא הגיע מברצלונה. פדרו ופאבריגס הם שחקנים שהיו מאוד חשובים בברצלונה, זה לא הגיעו מהקבר.
לא, אבל תבין,
דיגו קוסטה, דיגו קוסטה היה החלוץ הכי טוב בספרד. אוקיי.
הם לקחו אליפות לפני שנתיים.
בצ'לסי, שנייה, צ'לסי יש להם הכי הרבה, אני רציתי להגיד את זה בחלק הבא, אבל לצ'לסי יש השחקנים של צ'לסי הספרדים כבשו 30 שערים, זה יותר מכל קבוצה ספרדית אחרת. אוקיי, איכות לא חסר לצ'לסי.
נכון,
לא,
אבל זה איכות מפתיעה, זה איכות מפתיעה השנה.
למה זה מפתיע? הם זוכו באליפות שלהם.
אתה ציפית שאלונסו ומוזס נגיד יהיו כאלה טובים?
לא, אבל אוקיי, זה מה שמפתיע. מפתיע אותך שגארי קהיל הוא בלם טוב?
לא.
מפתיע אותך שדוד לואיז הוא בלם טוב?
כן.
אוקיי, נכון, אבל
לא שם עבודה מאוד טובה גם של המאמן, והיה רכש טוב, וקנטה
עדן עזר, עדן עזר מפתיע אותך?
לא, קנטה
מפתיע אותך?
עדן עזר,
עדן עזר תחילת השנה, אחרי השנה הקודמת באותו מידה, היה יכול למצוא את עצמו בקבוצה אחרת, בתור הפלופ הגדול. זה שהבטיח ולא קיים. עוד בלגי שהבטיח ולא קיים, ויש שורה של כאלה.
לא, אבל הוא לקח אליפות כאבי בי לפני שנה לפני זה.
מה, בלגי שהבטיח ולא קיים?
כן.
לוקאקו אף פעם לא עשה את הקפיצה מדרגה קדימה.
לוקאקו אדיר. הכובש מספר אחד של אברטון בפרמייר ליג.
בוא נעבור, ויטסה.
איזה ויטסה?
ויצל, סליחה, ויצל,
ויצל בסין, הוא מרוויח כסף.
כי הוא הלך לכסף, כן, ברוסיה.
אבל זה בכל מיני בלגים כאלה שלא עשו את הקפיצת מדרגה. יש באמת, אני מסכן.
אגב, אתה מדבר על בלגים, אז אני אגיד שבעיניי לפחות, בלגיה זה הסיפור הכי טוב בכדורגל העולמי ב-10 שנים, 15 שנים האחרונות. מבחינת גידול כישרון, הם אמנם בנבחרת, זה אף פעם לא בא לידי ביטוי, בעיקר בגלל מאמנים חלשים, אבל בלגיה, אני חושב שבכלל מרבית המדינות באירופה הלכו לאחור, ביג טיים, בייצור כישרונות, ובלגיה הלכה 100 קילומטר קדימה. בלגיה בשנים האלה מייצרת הבוטר כישרונות מהולנד, ב-15 שנים האחרונות. זה מדהים.
ובפינת
לעולם לא היה בעבר.
ובפינת הראג'ניין גולנד של השבוע, אחרי השנה הזאת, אם הוא למשל לא עושה את הקפיצת מדרגה הבאה, והופך להיות סופרסטאר בקבוצה, שכרגע רומא לא שם, בקבוצה שהיא באמת מהרעיות אירופה.
לאן אתה היית רוצה לראות אותו עובר בפרמייר ליג למשל?
ארסנל.
לא, מה? מי לא תיקח אותו?
לא, זה שחקן שארסנל חייבת. אתה יודע, אתה משווה את קוקלן.
ושילמו על ג'קה 30 מיליון פאונד, אתה מבין?
בסדר, אבל ג'קה בסדר, ג'קה בסדר. אין לי בעיה עם ג'קה.
אני יותר אוהבת על נני, אגב.
לא, על נני הוא גרוע, באמת. אם אתה משווה, אתה יודע, אתה משווה קשר בסיסי, כמו מה שנקרא 4-5-10 כמו קוקלן לנייגולן, אין בכלל זה, אבל נייגולן לא יגיע בחיים לארסנל, הוא ככל הנראה יגיע לצ'לסי אם הוא יגיע לאנגליה, אבל אנחנו עוד מעט נדבר על אנגליה וכולי. בוא נעבור שנייה ל-NBA לפני שאנחנו מסיימים את החלק הזה. גולדן סטייט, גם פציעה של דורנט, גם אחוזים נוראים של קרי ותומסון. אני העליתי את זה היום בבוקר, את הנתונים שלהם אחרי ההפסד השני ברציפות שלהם. הם הפסידו עכשיו לשיקגו אחרי שהם הפסידו לוושינגטון, והתקשו מאוד מול פילדלפיה. אוקיי,
מסע חוץ לא מוצלח במזרח בינתיים.
אגב, זה גם סקג'ל מטורף, כן? זה לא,
כולם חווים את זה.
לא, אבל זה באמת סקג'ל מטורף. זה באופן
הם שלושה משחקים אחרי סן אנטוניו כרגע.
לא, הם לא מאחורי סן אנטוניו.
שלושה כאילו קדימה, לפני.
סטף קרי, רק 4 מ-31 מהזריקות האחרונות שלו מהשלוש. קליי תומסון בשני הפסדים האחרונים, 10 מ-43. קווין דורנט פצוע. האם אנחנו רואים בעצם התפוררות של גולדן סטייט? מה...
הם עדיין הקבוצה הראשונה שהגיעה ל-50 ניצחונות, עדיין יש להם שלושה מהטופ 50.
אני חושב שגולדן סטייט באמת מתבססים הרבה מאוד על דורנט, הוא הפך להיות מהר מאוד לשחקן מספר אחד בקבוצה הזאת, וזה משהו שאני חושב עשה משהו לכוכבים האחרים. תחשבו מבחינת ביטחון, מבחינת אגו, השחקנים האלה היו...
אני חושב שקרי אי פעם חי על האגו שלו.
לא, אבל זה שחקנים שהרגישו בשנתיים האחרונות, הביג 3 שלהם, קרי, תומסון וגרין, הם הרגישו שזה הם, שהם האנשים העיקריים, הם הפאקינג כוכבים האלה של כל ה-NBA, פתאום מגיע דורנט לקבוצה, הוא נהיה הכוכב של הקבוצה. זה לא עושה להם טוב, אני מתאר לעצמי, זה לא עושה להם טוב, ואתה רואה עכשיו בלי דורנט, גם אין את הזה, קרי בכלל...
מעבר לפסיכולוגיה, תן רק להגיד לך מילה אחת, ריבאונד. דורנט לא הביא רק נקודות, הוא הביא ריבאונד.
הוא הביא גם בלוקים.
אז בוא, בלוקים זה בדרך כלל לא משנה משחק כל כך, כי יש לך נגיד 2-3, בסדר, שינית כמה תקפות, אבל ריבאונד, העובדה שקבוצה פתאום חוגגת עליך מתחת לסלים, ואין בוגות.
בדיוק, הם איבדו את ספייץ, איבדו את זילי, שהיה ריבאונדר גדול, הם איבדו הרבה מאוד, הביאו את זזה פצ'וליה שהוא כבר זקן.
ופצע את דורנט.
הם איבדו הרבה מאוד ביג גייז ומסה, וכשאין לך ריבאונד, אתה חייב לקלוע.
אתה יודע איפה זה יבוא לידי ביטוי? פתאום אתה משחק נגד יוסטון, בסדר? ויוסטון יש שתי מצבים, או שהיא קולעת 3, או שהיא לא קולעת 3, זה מה יש. אם היא קולעת 3, אתה בבעיה. אם היא לא קולעת 3, ואתה לא לוקח את הריבאונד, אתה בבעיה, כי יש עוד זריקת 3 מיד.
יוסטון זה אחד הסיפורים הכי יפים של ה-NBA השנה, זה הפתעה גדולה, מה שהם עושים, המאזן שלהם, נראה איך זה ימשיך, אבל בינתיים...
למה זה הפתעה? היה להם עונה גרועה מאוד בשנה שעברה, הוציאו את... עונה לפניהם היה עונה טובה.
היא לא ציפו שלהם כזה מאזן מדהים.
יש להם את
ה-MVP. ויארדן מוביל את הליגה באסיסטים.
יש להם את ה-MVP. אוקיי, יש להם את ה-MVP העונה ליוסטון? האם הארדן הוא ה-MVP?
לא, ראסל הוא ה-MVP וארדן שני.
למה ראסל בגלל
הסטטיסטיקה? אגב, שנה שעברה לארדן היה קליים לא פחות מלקרי ל-MVP לפי דעתי. לא, לא, סליחה.
לאיזה שנה שעברה? שנה לפני?
שנה לפני, אבל, נכון.
אוקיי, ווסטברוק בדרך לממוצע טריפל דאבל, אבל הקבוצה שלו
עושה מאזן יפה יפה, בלי דורנט, הרבה מעבר לציפיות.
הם יכולים עוד לסיים מקום רביעי.
יש שם מאמן טוב ויש שם מגה סטאר. ומה שהם עושים זה מופלא.
אני אגיד לך, הדבר הכי חשוב, בעונה הרגילה כרגע, זה אם הווריורס יצליחו להימנע ממפגש עם הרוקטס בחצי. אם סן אנטוניו ממשיכים בשקט בשקט לעבר המקום הראשון בעונה הרגילה, שזה
צריך... יש להם עוד שלושה משחקים נגד גולדן סטייט לסן אנטוניו.
שניים.
שניים, סליחה.
אם הספרס עוברים את הווריורס בסוף העונה הזאת, ובעצם מסדרים לעצמם סקג'ואל של קבוצה גרועה, לא גרועה, חלשה, כמו דנבר או פורטלנד.
דנבר יכולה לעשות המון צרות לגולדן סטייט.
אבל לא לסן אנטוניו, לא נראה לי לפחות.
אם פורטלנד תגיע לפלייאוף, היא יכולה להיות סוס שחור. אני לא יודע אם הם יגיעו לפלייאוף.
מהמקום השמיני, אף אחד לא יהיה סוס שחור.
נתנו סדרה יפה אפילו שנה שעברה נגד גולדן סטייט בשיאה.
ואז הם יזרקו אותם לקוואי לנרד, זה גם 4-1.
זה קבוצה עם שני כוכבים לגיטימיים. בבקורט.
אוקיי, בוא אני אתן לכם משהו. לא ווסטבורק ולא ראסל עם ה-MVP. לברון ג'יימס.
לא, לא עם הקבוצה, כרגע
לברון ג'יימס הוא תמיד ה-MVP.
לא, אבל לברון ג'יימס
הם שני משחקים מעל בוסטון, מה ה-MVP?
בסדר, שנייה, אבל כשהוא לא משחק הם ב-17%.
כן,
הם מפסידים,
הם מובסים על ידי שיקגו.
בדיוק, כשאתה חושב על most valuable player,
כן, אם אתה רוצה את הראשי תיבות,
אז זה לברון ג'יימס.
הוא ה-most valuable player של העשור.
אתה יודע מה, אם לברון ג'יימס נפצע, כן, וזה לא קורה בגלל שלברון ג'יימס,
הם יוצאים מהפלייאוף.
שנה שעברה
הם מפסידים בסיבוב הראשון, אולי אתה יודע מה, בסיבוב השני בוסטון בטוח מנצחת אותם.
שנה שעברה
לא סיבוב ראשון, סיבוב שני.
בוסטון אגב ניצחו אותם השנה עם ה-MVP של בוסטון, איזיה תומאס,
הג'נרל מנג'ר המעולה של קליבלנד קוולירס, דיוויד גריפין, שפיטר בזמנו את בלאט והביא לקבוצה הזו, בכל העבודה שלו הביא שחקנים נהדרים ובנה שם אימפריה, אמר בסוף העונה הסדירה שעברה, כשסטף קרי נתן עונה היסטורית ולקח בפה אחד את ה-MVP, ואמרו לו, אתה חושב שזה צודק? אז הוא אמר, אני מבין למה קרי זכה, אבל אם אתם שואלים אותי באמת מי MVP בליגה הזאת, זה לברון ג'יימס. כי הוא אומר, תיקחו מאיתנו את לברון ג'יימס, ותיקחו מגולדן סטייט את סטף קרי, שם תראו את ההבדל כאילו.
אני לא, אבל אני לא בטוח.
בשורה התחתונה,
אז הוא אומר, ה-MVP, וחושב שהוא צודק, ה-MVP האמיתי זה לברון ג'יימס, כמו שאתה אומר, עכשיו
לברון ג'יימס, לברון ג'יימס בכיף, אובייקטיבית, יכול להיות בכל שנה, ב-8-9 שנים האחרונות, גם MVP, גם שחקן ההגנה הכי טוב, לברון. לברון, באמת, אם לא, אם אין פה,
לכן הוא השחקן, הוא כנראה השני הכי גדול בהיסטוריה, זה לא,
הוא באמת, מבחינה הגנתית, שהוא מתלבש, בגלל זה אני מעניין אותי נגד לראות נגד וושינגטון בפלייאוף. מדברים עכשיו על וול בתור שנה מדהימה.
אגב, אחלה קבוצה וושינגטון.
כן,
אחלה קבוצה.
וול
זה ביל. עם פורטר ואחלה קבוצה, סבבה. לברון ג'יימס שמתלבש עליך, בגלל זה גם נשדדנו ממצ'אפ אדיר של דרק רוס בשנה שהוא נפצע, שהוא היה MVP, זה אמור להיות סדרה מפוארת, שבה לברון ג'יימס היה משבית אותו.
וראינו גם עם קרי, ראינו גם בפלייאוף, עם כל הכבוד לסטף קרי, איפה הוא במאני טיים ואיפה לברון ג'יימס? זה עולמות אחרים.
בוא לא נשכח, שנייה, קודם כל סטף קרי.
מדבר במאני טיים, לא רק במאני טיים של משחק,
הוא עדיין לא שם.
סטיב קר דיבר על עוצמות, כן? לקרי אין את העוצמות הגופניות שיש ללברון ג'יימס. אנחנו לא שוכחים אבל שקרי שינה את המשחק, אוקיי? הוא שינה את המשחק בצורה מטורפת. כי לפני קרי לא היה לך את הלגיטימציה לשחק בצורה של שלוש או חדירה. לא היה לך את הלגיטימציה הזאת לעשות את זה ב-NBA. היום כמעט כל הקבוצות מנסות לשחק ככה. יש קבוצות, קראתי מאמר על איזה קולג' בטקסס שמשחק...
הספרס עשו את זה לפניו. זה,
כן, אבל הספרס לא עשו את זה כל כך קיצוני. קרי, אתה יודע, תזריקות מ-20 מטר.
אבל בפלייאוף יש לו אגב, מעט מידי משחקים גדולים בפלייאוף. מאז תחילת הקריירה. לא, מעט מידי משחקים גדולים בפלייאוף. ואני אומר לך, כמי ששונא את גולדן סטייט ותמיד נגדם, אני יותר מפחד מקלי.
מה אתה שונא את גולדן סטייט?
מה זה תמיד נגדם?
לא, כי אני לא, הם הקאבי כזה.
מאז ריק ברי אני שונא אותם.
לא, 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 אני שונא את גולדן סטייט של עכשיו, ואני מאוד מכבד אותם כמובן, ואני מת על דרימונד גרין.
עד לפני שנייה עם היוקבותה של ברון דייביס, כן?
אני שחקן שאני יותר חושש ממנו, זה קליי תומפסון בעיניי הוא natural born killer. הוא בעיניי יותר מסוכן מסטף קרי.
זה כאילו ברקלי השם איתנו.
הוא שחקן שהורג אותך. קליי תומפסון הורג אותך
בחיין, תגיד, לברון בחיין.
ממש לא, אני סוגד ללברון. וקליי תומפסון מתעלה, תמיד מתעלה בפלייאוף ותמיד רוצח אותך, וסטף לא הוכיח את זה עדיין, כל הכבוד.
שנת מבחן, דבר ראשון...
שנת מבחן למה?
לגולדן סטייט.
שנייה, לא, האם זה שאלה, האם זה שנת מבחן לכדורסל העתידי שאנחנו רואים, של הזריקות,
אבל זה כולם, זהו, נגמר. גם קליבלנד, כולם עושים את זה.
לא, אוקיי, נכון, קליבלנד, אבל למשל דרוזן, טורונטו, כן?
למה הם יפה הם עושים אלה?
נתתי נתון השבוע שהוא זרק יותר זריקות מחצי מרחק העונה, מאשר יוסטון רוקטס, דרוזן.
סבא, הוא עושה דווקא.
לא, היה לך את התקופה עם קובי בריינט וכו', ובעצם זה בעצם הסוף של התקופה של הג'ורדניזם, ב-NBA, של הוואן און וואן, השחקנים האלה שחודרים לסל, או עוצרים, אתה יודע, ונותנים לך צ'קה מחצי מרחק, או כאילו מכניסים אותך לסל, משחק הרבה יותר אגרסיבי וכו'. היום המשחק הרבה יותר מרווח, יש לך סנטרים שזורקים לשלוש, אתה יודע, כאילו...
כשאני רואה דמר דה רוזן בקבוצה שיחסית קבוצה צמרת, בואו לא נזלזל, שנה שעברה היא קבוצת גמר מזרח, השנה גם בלי הפציע...
ועם חיזוקים, ועם חיזוק,
כן. כשאתם רואים שחקן כמו דמר דה רוזן, בשיא הקריירה שלו, נותן 28 נקודות פר משחק, בכדורסל כל כך אולד סקול, כל כך נכון, מה זה כדורסל נכון? זה לחדור לסל, ואם אתה לא חודר עד לטבעת, אתה זורק חצי מרחק. זה
לא כדורסל נכון.
יותר יפה מסטף קרי, אני מצטער.
אתה אומר יפה, אבל זה לא נכון, כי הזריקה הכי לא יעילה בעולם זה זריקה מחצי מרחק.
לא כשדמר דה רוזן לוקח אותה. כשהוא לוקח אותה,
אבל אין לך דמר דה רוזן, יש לך דמר דה רוזן אחד.
נכון, נכון.
אגב, עשה את הפודקאסט הכי משמים ever עם זק לו ב-ESPN, דיבר, קודם כל דיבר רחוק מהמיקרופון.
לא, נורא, סטיבנס, סטיבנס.
היה סיפור אחד מדהים על אמא שלו, שהייתה מגיעה לראות אותו משחק בקומפטון במגרש שכונה, וכל פעם שהוא זרק לסל, היא צעקה, מוני.
ולא סתם הוא גדל בקומפטון, איפה שגדלו אחיות וויליאמס, ואבא שלהם, אבא שלהם, הגאון, ריצ'רד וויליאמס, עוד בן אדם, גאון,
גאון רשע,
שלא מקבל את הכבוד שראוי לו, כי הוא גידל מקומפטון שתי ילדות הכי טובות בעולם בטניס, אבל דמר דה רוזן גדל שם
והתעלל בהם, כן, אנחנו לא זה.
למי שלא מבין, קומפטון זה איסט אליי, זה בדיוק הצד השני של הוליווד, זה שכונה שאתה מגיע אליה, ואתה אומר, זה איסט ארצות הברית.
אחד הרובעים הכי מסוכנים בארצות הברית, הכי רצחניים ואלימים.
אני ואתה מתים שם.
ונכון.
כאילו, אם אנחנו מגיעים לשם.
אבל דמר דה רוזן הביא ל-NBA את הכדורסל של הרחוב, את הכדורסל הכל כך בסיסי ונכון הזה.
אבל אתה יודע שזה לא, אתה יודע שזה לא הכדורסל הנכון. אתה יודע את זה, שזה לא הכדורסל הנכון.
זה דבר מאוד יפה. למה לא נכון, דסקל? תראה, כדורסל כל שנה יש אבולוציה, כל שנה משהו משתנה קצת, כל שנה יש גם חזרות, הביגמן פתאום לא אופנתי, פתאום כן, השלשות
כל, אבל לא, השלשות זה תהליך, אוקיי, אנחנו רואים לאורך השנים בעצם מאז שדרל מורי ופופוביץ' אתה יודע, בעצם השתלטו על על המיינדסט של ה-NBA, אנחנו רואים קבוצות שאו זורקות לשלוש או חודרות.
תראה את סנטוניה גדולה, פארקר לא היה שחקן של שלושות.
בגלל שזה יותר יעיל.
דנקן לא היה שחקן של שלושות.
אבל פארקר הפך לשחקן של 40% בגלל העבודה שעשו בסנטוניה.
גם קוואי.
וגם קוואי שהיה שחקן של 20 ומשהו אחוז מהשלוש. עכשיו הוא 40% מהשלוש.
סנטוניה השנה יכולה לשבור את כל התזות של כולם, אתה יודע, הם יכולים פתאום לקחת אליפות מקבוצה, שנראית כאילו תכננו אותה אנשים, שרואים כדורסל כבר 50 שנה.
הם יכולים לקחת אליפות, הם יכולים להפסיד סיבוב ראשון פלייאוף, נכון? זה קבוצה
שהקודם יכול להיות. אתה רואה אימון של גריג פופוביץ', קודם כל אתה רואה אימון, גם שמעתי, אטורו מסינה עם פודקאסט גם כן מצוין, עם ווז', אטורו מסינה עשה פודקאסט.
אני ראיתי אותו נותן קליניקת אימון בארץ בנוקיה לפני כמה שנים את מסינה, וזה היה חוויה מטורפת, כי האופן שבאם הזה, אז עובר כמה הוא מבין כדורסל, אבל הגאונות האמיתית זה איך הוא מסביר את המשחק, ולכן הוא כזה מאמן גדול, כי יושב כל בן אדם נטול באמת מושג, ומבין כל דבר שבאם הזה רוצה לעשות.
אז פופוביץ', קודם כל מסינה אמר, מה שמדהים אצל פופוביץ', עובדים כל הזמן רק על הבסיס, עובדים על הבסיס, ואז פופוביץ', יש לו מילה.
כל הקבוצות שאומרים ספרס, וזה אומרים, מה אומרים בסן אנטוניו? בהדל, דיפנס. וזה כבר 20 שנה, אך ורק דיפנס.
אבל פופוביץ', כשאתה מדבר על כדורסל נכון, כששחקן, כן, אם זה קוואי, אם זה לא משנה מי, כן, מגיע, חודר פנימה, וזורק זריקה גרועה מהשניים, אז פופוביץ' אומר לו, כמה אתה קולע כזה זריקה? 2 מ-11? So don't throw it! אתה יודע, הוא כאילו צועק עליו. יש כדורסל נכון, סטטיסטית, נכון, הכדורסל, המורי בול של יוסטון, שזה או זריקה משלוש או חדירה לסל. זריקה משתיים, כמו שדרוזן עושה, זה זריקה לא יעילה.
אני אגיד לך מה הבעיה עם הסטטיסטיקה.
ובגלל זה היא נעלמת מה-NBA.
דסקה, אני אגיד לך מה הבעיה עם הסטטיסטיקה, שהיא נשענת על מספרים שהם לא בהכרח נכונים. למשל, אתה לוקח כמה אתה קולע שלוש, אז מאיפה מגיעים רוב הנתונים? מהעונה הרגילה. ואז אם אתה לוקח את הכדורסל הזה לפלייאוף, אתה אומר...
זה כדורסל אחר, פלייאוף בהגדרה יש לך כדורסל אחר.
שאתה משחק נגד קבוצה 7 פעמים בתקופה של שבועיים, פתאום העובדה שאתה משאיר איזה דמוי כספי כזה בחצי פינה, פתאום מישהו יותר יבוא אליו. כי אם תראה, הסל הזה של ריי אלן, נגיד, נגד אותו הספרס, זה לא, הוא לא ישב שם וחיכה. היה שם מהלך שהוא שונה לגמרי מכל הסיג. בגלל זה, לפי דעתי, הבעיה של יוסטון תמיד תהיה העובדה ש... אתם לא, השטיקים האלה טובים, ואני אומר שטיקים בגרשיים, כן, אולי אני טועה, ברור. בוא נראה את זה,
אוקיי, גולדן סטייט, גולדן סטייט הייתה במרחק מקל הביצים של לברון מלזכות באליפות.
אבל זה לא רק זה, אבל הכדורסל שהם שיחקו,
אתם יודעים איזה כדורסל נכון?
וקליבלנד שיחקו כדורסל כמו גולדן סטייט.
נכון, נכון,
בוודאי. כדורסל נכון גם, אני יצא לי למזלי לסקר את שתי סדרות גמר ב-2004 ו-5 בדטרויט, וראיתי את האליפות הענקית של דטרויט פיסטונס נגד הלייקרס הגדולה של שאק וקובי, שדטרויט עם חמישייה בלי כוכבי על לוקחת אליפות בצורה הכי משכנעת בעולם. מה היה שם בכדורסל הנפלא כל כך? הוא לא, הוא פרש כבר.
כן, אבל איפה הוא? מעניין אותי.
מה הוא עושה? קשה לדעת.
יושב על מרפסת, איפשהו.
מהשן והציפורים יושבות לו בשיער. אבל ראיתי אז כדורסל של לארי בראון, כל כך מאוזן, היה שם את שונס, היה שם את ריפ המילטון, היה שם את בן וואלס.
ריפ המילטון תלו את הגופיה שלו.
את ראשית ואת אישון. כל שחקן הביא משהו אחר, זה כדורסל נכון, וכדורסל רק של שלשות זה לא נכון, והייתה אמירה עד לפני שנה, שהייתה בגדר אקסיומה ב-NBA, you cannot win championships with jump shots, והקבוצה ששברה את זה לראשונה בהיסטוריה זה גולדן סטייט, אבל שנה אחרי שהיא שברה את זה היא שוב לא הצליחה לקחת אליפות, למרות שהיא נתנה את העונה הגדולה בהיסטוריה. אנשים עוד לא מספיק מבינים איזה טרגדיה ועד כמה דרמטי אובדן האליפות של גולדן סטייט, כי זה אובדן אליפות של קבוצה שנתנה את המאזן עונה סדירה הטובה בהיסטוריה, ואחרי שעוד הובילה 3-1 בפיינלס, אבל בואו לא נשכח, היא הייתה בפיגור 1-3 נגד אוקלאומה סיטי הפרועה,
ועד שקליי לא הגיע,
ועד שקליי לא נתן את המשחק הפסיכופתי הזה, והלוזריות, הייתה שם איזה לוזריות של רס ושל דורנט בסוף, הם לא צריכים לקחת את הסדרה הזאת. אז גולדן סטייט, כמה שהיא עצומה, היא גם הייתה נורא שבירה, ובסוף היא נשברה.
טוב, אנחנו נסיים עם בן וואלס, כי אני עכשיו בדקתי, אז ב-2011, וואלס was arrested and charged with DUI, כאילו הוא שתה ונהג, והוא החזיק נשק concealed weapon, שזה אסור.
אוקיי. שזה אסור.
במרץ 2014, הוא נשלח לכלא לשנה.
אגב, הוא היה טיפוס שקט ומקסים.
כן, with all but two days suspended, הוא אחרי שהוא אשם, שהוא עזב, הוא עשה פגע וברח. בריצ'מונד וירג'יניה, סיפור די עצוב, אני לא יודע מה הוא עכשיו, יש דיבור על זה שהוא יצטרף לפרופשיונל רסלינג, הגיוני, אבל טוב,
שאלה כמה כסף נשאר לו.
כן, כנראה שהוא אחד, הוא אחד מאלה שזה יש לו בן שקוראים לו בן וואלס ג'וניור.
המון שחקנים ב-NBA מאבדים עשרות מיליונים ויותר, מאבדים הכל. אנטואן ווקר, אני זוכר, המגה סטאר בבוסטון, אין לו גרוש על התחת. לאלן איברסון, אין גרוש על התחת. זה אנשים שהרוויחו 150 מיליון דולר בקריירה.
אם אתה רואה את הסרט דוקומנטרי על איברסון, אתה רואה איך לא היה שום אפשרות אחרת.
כן, אגב, גם ברקלי איבד כמעט הכל. איזה דור שלם של שחקנים שאיבדו סכומים דמיונים.
כשברקלי ושקיל מתלוצצים על כל הבתי זונות והחשפניות שהם הלכו
ביקור,
כנראה שהם לא ניצלו את הזמן כדי להשקיע את זה באגחים.
ולכל אחד לאיברסון היה איזה פוסי, איזה חבורה של 10-15 שהוא ממנו את המופן טוטלי על פני שנים. וזה סמים, וזה זונות, וזה מה שאתם לא רוצים, וזה מכוניות, וזה הכל.
אני רק רוצה להגיד שהפודקאסט מתנער מהמילה פוסי, כי ראינו שהיא לא לגיטימית יותר.
לא, ככה זה פה,
אחרי שאמרנו אחוז שרמות הסמים וזונות, אני חושב שאפשר לסכם את החלק הראשון.
בכל נתון, פרק 23, חלק שני, ובואו נדבר על המשחקים שיהיו, ובזמן ששני חבריי פה משוויצים בתעודות העיתונאי שלהם, שמקנות להם כל מיני אשרות מיוחדות או הנחות, אני לא יודע מה הסיפור הזה מביא. אני רק רוצה להזכיר לכם שהפרק הזה נמצא, הוא תחת חסות של Sentinel One, שמעתם את ערן אשכנזי, הסמנכ"ל שלהם, מדבר בפתיח הפרק הזה, וכן, הם מחפשים עובדים, ואני רק רוצה להזכיר לכם, שכל קורות חיים שתשלחו להם של חבר שלכם או שלכם, שבסופו של דבר יתקבל לעבודה שם, תזכו באייפון 7. ועכשיו, למשחקים שיהיו.
משחקים מרתקים. ארסנל נגד בייר מינכן. ארסנל צריכה לנצח 4-0 את ביירן מינכן.
למה אתה
יודע מה יקרה? ארסנל תנצח 6-2, זה מה שיקרה. ואני מכיר את הקבוצה הזאת. יש לך את ברצלונה, פריז סן ז'רמן ביום רביעי, יש את דורטמונד, בנפיקה. בעצם המשחקים הכי מעניינים זה נאפולי, ריאל מדריד. נאפולי צריכה לנצח 2-0 את ריאל מדריד, אפשרי. דורטמונד צריכה לנצח את בנפיקה מעל 1-0. אם דורטמונד, דורטמונד בטוח יהיה שם אווירה אדירה באצטדיון, כולם יתמכו בקבוצה הזאת, קבוצה סופר מלהיבה, צעירה, נגד בנפיקה שהיא לא רעה בכלל. מה הולך להיות שם?
קודם כל אני חושב שחבל שיש לנו כל כך מעט מאצ'אפים מרתקים, והגענו למצבים של גומלין שכמעט הכל זה נו קונטסט.
האם לא צריך, האם צריך כמו ב-NFL משחק אחד בנוקאוט וזהו, בלי הגומלין הזה?
אבל ברבע יש כל כך הרבה משחקים טובים שאני רוצה שניים מהם.
אני נגד הדברים האלה. תן משחק
כל
אחד.
כל השיטה, כן, כל השיטה.
תן משחק אחד שיהיה נוקאוט אמיתי.
אני לא יודע, צריך לעשות הפלייאוף בצורה שונה.
תחשוב, גם ברצלונה, גם ברצלונה פריז סן ז'רמן, שכביכול יש לברצלונה, היא צריכה לנצח 4-0 וזה, זה יכול להיות משחק שפשוט יהרוג אנשים.
תראו, הצ'מפיונס ליג, הגענו למצב שהבית המוקדם כמעט לא מעניין, הגענו למצב שיש פערים עצומים בזמן בין הבית המוקדם לפלייאוף, ואז יש לנו משיטת גביע כזו, שיש המון משחקי גומלין לא מעניינים, כי יש תבוסות במשחקים הראשונים. זה פשוט, המוצר הזה הוא מוצר שהוא לא נותן את הסחורה, וזאת הבעיה, מסכים. הוא לא נותן את הסחורה למי שבאמת לא אוהב
מצד כדורגל. אחד כן, מאחזר. לא נותן את הסחורה, מצד שני, בוא נהיה לך משחק של פריז סן ז'רמן נגד ברצלונה 4-0
ברור מטורף. ברור שיהיו לך משחקים מדהימים פה ושם, ושאתה מסתכל ככלל על הדבר הזה, זה לא מספיק טוב. ואני רוצה לשאול אתכם ככה בקצרה, אתם לא חושבים שצריך ליצור ליגה אירופית, סופר
אנחנו
ליג.
אנחנו דיברנו על זה לגמרי. אנחנו לגמרי.
בפול טיים, כן.
אני לא יודע, תראה, מה זה פול טיים? אני חושב שצריך לשנות את הפורמט של ליגת האלופות.
שיהיו ליגות מקומיות, שיהיה עלייה וירידות עם הליגת, עם הסופר ליג.
יש פורמט שאפשר לאמץ אותו as is, אנחנו ניתן את הלינק לזה, שזה פורמט שבעצם מפגיש את הקבוצות בשלבים המוקדמים, זה לא בתים, זה מה שנקרא מעמדות או לא סידס. זה בעצם שכל קבוצה, נגיד אתה ABC, כן, הדרגה הכי נמוכה זה C, הדרגה B זה הקבוצה הזה, כל קבוצה משחקת 6 פעמים, בדיוק כמו בשלב הבתים, אבל פעם אחת נגד קבוצת A, כלומר מנצ'סטר יונייטד נגד, סליחה, מנצ'סטר יונייטד לא בליגת האלופות,
שתגיע לליגת האלופות, כן,
ריאל מדריד נגד ביירן מינכן, אוקיי, פעם אחת נגד קבוצה ב', בנפיקה, פעם אחת נגד קבוצה בת בוריסוב, אבל אתה יכול לעשות עם הפורמט הזה שאנחנו ניתן את הלינק אליו שתראו יותר לעומק, אתה יכול לעשות עם הפורמט הזה, קודם כל, הרבה יותר משחקים בין קבוצות גדולות בשלבים המוקדמים. דבר שני, זה דמוי ליגה, כי בסופו של דבר כולם נכנסים לטבלה אחת, ומקום ראשון נגד מקום 16 בפלייאוף, ואז נוק אאוט משחק אחד. ואז גם יש לך, נגיד מקום 16 מגיע מול מקום ראשון, אז נגיד זה באזל נגד ריאל מדריד, ריאל מדריד.
המשחק יהיה במדריד?
המשחק יהיה במדריד, בגלל שזה, הם עבדו על יתרון ביתיות, כן? בשלב, כי אגב, שלב הבתים, הוא לא נותן לך יתרון ביתיות לאורך
השלב.
כמעט כל דבר יותר טוב מהפורמט הנוכחי. הפורמט הנוכחי יש בו יותר מדי בעיות, והוא לא טוב, ועל חוק שערי החוץ אני בכלל לא רוצה להיכנס, זה הדבר הכי מגוחך והכי קרוב בכדורגל. האמת שזה יכניס עניין. שהורס כל כך הרבה דרמות, אבל אני בכלל חושב, אני חושב שהליגות המקומיות צריכות להיות מעין מיינור ליגס, ונקים ליגה של 24 קבוצות או של 30 קבוצות, הכי טובות ביבשת, או לא הכי טובות, אלא מקום מדינה, היא הלוקיישן.
כי אתה לא יכול לעשות את זה.
למה לא?
בגלל שהליגות המקומיות הם מה שנקרא הלחם והחמאה.
אבל יהיה לך אינטרס לסיים בטופ 2-3, אתה תעלה לליגה הבחירה, יהיו הרבה ירידות, הרבה עליות מדי שנה, יהיה לך חוקי שכר, יהיה לך רגולציה הרבה יותר טובה לליגה.
צריך קודם כל.
ולמה שמילן, או לא מילן, סליחה, מילן כבר לא קבוצה גדולה, אבל יובה משחקת נגד כל כך הרבה ננסיות, רוצחת אותן, מגיעה ל...
אני גם...
יובה צריכה לשחק נגד יונייטד, צ'לסי צריכה לשחק נגד ברסה.
אני בעד, אני
כל
בעד,
שבוע.
שנייה, אני בעד ליגות הרבה יותר קצרות, כן? שיש לך 18-16 קבוצות בליגה. אוקיי.
גם פחות קבוצות בליגה, אגב.
לא, שש, עכשיו זה 20, כן? חוץ מהבונדסליגה שהיא 18, הטופ 5 זה 20 בכל זה. באמת שיש המון משחקים, אולי חוץ מהאנגליה, אנחנו נדבר על זה אחר כך, שהם פשוט לא משמעותיים בכלל. אוקיי, ואתה רוצה להוריד
עומס,
היום
את ה... אתה רוצה להוריד עומס, רייטינג, אתה רוצה להוריד... שמשחק יהיה איבנט כמו נכון, ב-NFL, כל אין, משחק אין, יהיה חשוב.
בדיוק, אין את האיבנטים כך... האלה, וכשאתה רואה שריאל מדריד בשנה שעברה זכו בליגת האלופות עם משחקים נגד מנצ'סטר סיטי שהיו גרועים, ונגד רומא שהיו גרועים, ונגד וולפסבורג היו גרועים, אתה אומר, לא באמת הכי טובה מנצחת בליגה הזאת.
נכון.
וזה אולי הבעיה הכי גדולה, אתה רוצה שיהיה כל משחק אבנט, ואתה רואה את הצ'אמפיונס ליג השבוע.
חייבים סופר ליג אירופית של מעצמות.
יהיה לך אבנט אחד ברמה באמת באמת אבנטית, שזה נפולי נגד ריאל מדריד, ריאל מדריד מגיע לסאן פאולו, משחק שיהיה שם את הקהל על ריאל מדריד.
עם איך שריאל מדריד נראית וההגנה שלה נראית, ונפולי יכולה לשים שניים ושלושה שערים.
אתה סגור על זה שיהיה סולד אאוט בכלל?
כן,
אגב, מה אתם חושבים על רעיון שלי בכדורגל האירופי, בטח מהמפעלים, לאמץ, לקחת מה-NFL של תקופת הבלקאוט, שעשו את זה עשרות שנים ועדיין עושים את זה, שהמשמעות היא שאם האצטדיון שלך לא סולד אאוט, אתה לא משדר את המשחק בכל האזור, אולי אפילו בכל המדינה של אותו משחק. אתה משדר אותו בכל העולם וזה, אבל אם נפולי לא סולד אאוט נגד ריאל מדריד למשל, אז בנפולי לא יראו את המשחק בטלוויזיה או בכל דרום איטליה או משהו כזה, כדי ליצור אינסנטיב למכור, לעשות סולד אאוט, כי אין דרך אחרת. זה פשוט, אני לא יכול לראות משחקים אצטדיונים לא מלאים. זה פשוט,
זה מאוד מבאס את האווירה.
זה נראה רע.
אגב, זה מה שהולך להיות ביירן מינכן ארסנל, לפי דעתי. המון אנשים פשוט לא היו למשחק.
בשלבים המוקדמים אתה רואה את יובה, אפילו אתה רואה המון משחקים.
כן, שלבים מוקדמים, אתה יודע, ביירן מינכן נגד
בטלבורסוב. אל תשדרו בטלוויזיה באזור המשחק, אם לא מכרתם את האצטדיון.
תמיד מוזר לי שאתה מגיע, אם אתה במקרה בלונדון או במינכן, בתקופות של המשחקים, המחירים לא כל כך יורדים, במינכן כן, אבל נגיד בלונדון, המחירים לא כל כך יורדים. זה כאילו הם מוכנים גם לפגוע במוצר הטלוויזיוני שמשדרים, שהרעש של הקהל הוא חלק אינטגרלי ממנו, גם
בצלפים. אבל באנגליה, ששם אחוז הסולד אאוט הוא מאוד גבוה, שם באמת מוכרים כרטיסים.
לא בהתך יד.
גם שאני לא יודע.
לא, בהתך יד היה בעיות נגד מונקו, למשל, היה בעיות בכניסה, ועדיין זה לא היה מלא ב-100%.
אם לא ישדרו את המשחק במנצ'סטר, אם ההתך יד לא מלא, אתה תראה תוך שני משחקים את ההתך
יד. תוריד את המחיר במשחק הזה.
שוב אסור לשדר.
במשחק הזה, תוריד את המחירים ל-25 פאונד, 20 פאונד, תביא את הילדים, תביא את החבר'ה הפועלים, שיעשו רעש כמו פעם. הרי סיטי כל השנים לא הייתה קבוצה של אוליגרכים.
כן, אני חושב שצריך להחזיר,
ובלונדון יש את הקבוצות הכי טובות, מחירים מאוד יקרים.
לאנגליה צריך להחזיר את יציאי העמידה, שיהיה לך יציאי העמידה שאפשר יהיה להכניס
ולחבר את הכדורגל למעמד הבינוני והמעמד הנמוך.
המעמד הפועלי זה משחק של מעמד הפועלי,
וזה הפך להיות רק משחק של בוגנים עשירים.
למה כל כך אנחנו נהנים לראות תמונות, אם אתה מוריד את הפשיזם, מכל מיני קהלים כמו בפולין, או אתה יודע, לראות את הקהל של בשקטש, או גלת עשרה עם התצוגות עידוד האלה, אנשים רואים את זה ביוטיוב היום. העמודים
של... דורטמונד. שמע, הייתי בתחילת העונה במשחק בווייט ארט ליין נגד קריסטל פאלאס, היה משחק פח, האצטדיון היה מפוצץ, מחירים, שילמתי הרבה כסף על כרטיס, והייתה בפנים אווירה של ספרייה, פשוט שקט
שאי
אפשר, האצטדיון מפוצץ, ואתה שומע כאילו גרגור של, זה פשוט לא יאמן, כאילו איזה...
כשהמחיר הממוצע של כרטיס
80 פאונד,
80 פאונד, 100 פאונד, במקרה של ארסנל זה 100 פאונד.
אז בא לך מעמד של אנשים שלא עושים רעש.
בדיוק, אז באים האנשים שקודם כל או תיירים, או אנשים שמגיעים לראות משחק, ותעזבו אותי בשקט. בגלל זה אני למשל, כשאני נוסע לאנגליה, אני אוהב ללכת למשחקי חוץ של ארסנל, אז אתה יושב עם חבר'ה,
שבאמת אכפת להם,
שאכפת להם, שהולכים למשחקי חוץ, והם באמת באמת רוצים לעשות רעש, וזה חלק מהעניין, חלק מהעניין השבטי וכו'.
ישבתי שנה שעברה באמירייטס עם 2,000 מועדי אברטון, ארסנל יצחו 2-0 או 2-1, סליחה, וזה היה חוויה לשבת עם מועדי אברטון, גם עלה כרטיס 200 פאונד לקרן.
200 פאונד לקרן.
לא יאמן, לא יאמן, היום לא הייתי משלם את זה, אבל אז בגלל שזה הפעם הראשונה באמירייטס וזה שילמתי, אבל באמת לשבת עם מועדי אברטון, והם שרו שם והם שרו Money Can Buy Me Stones אל הביטלס, ואז סטונס כמובן שנה אחרי זה או חצי שנה אחרי זה,
ואז סטונס עכשיו הוא קידני סטונס. טוב חברים, החלק הזה יהיה קצר, אנחנו עוברים לחלק השלישי.
בכל יום נתון פרק 23, עדיין בחסות סנטינל 1 שמחפשים עובדים, יביאו לכם אייפון 7 אם תביאו להם קורות חיים.
ברוביץ' עכשיו לכלך על מילן, אנחנו לא נשמיע את זה.
יש לי איזה תיאוריה שמילן זה המכבי חיפה של אירופה, מועדון כזה שצמח מלמטה בשנות ה-80 בזכות בעלים עשיר שהגיע, ועכשיו חווה את איך חוזרים להצליח.
דמדומים.
זה לא דמדומים, איך חוזרים להצליח.
אגב, זה סיפור מאוד מעניין, להתרכש נע במילן, סיפרתי באמת אנקדוטה קצרה של הגמר המיתולוגי של 2005 באיסטנבול, הייתי אז שליח הארץ, והגעתי עם אבא שלי 4-5 ימים לפני המשחק, וראיתי משחק אליפות גם של טורקיה, ואז אתה רואה 50,000 אוהדי ליברפול מגיעים מכל רחבי העולם, ואני אומר, כל רחבי העולם, והופכים את העיר, ושרים ומשתכרים כל היום, ואתה רואה את מילן, הם לא קיימים בעיר, ושעתיים לפני המשחק, מגיעים 15,000 אוהדים, ואתה לא שומע אותם במשחק, ואז אמרתי לעצמי, זה פאקינג מילן, ואז הבנתי שמילן זה לא באמת מועדון גדול.
לא, לא.
אם ליברפול שלוקחה, אם ליברפול שלוקחה 20 שנה אליפות באנגליה, מביאה 50,000, ומילן שלקחה כל תואר אפשרי, מביאה 15,000.
איזה 20? אנחנו תכף 30.
כן, לא, אמרתי 20 בגלל אז, ב-2005, לא היום. ואז אתה מבין את המאגנטוד, ואתה אומר, וואלה, כאילו עם כל הכבוד למילן וזה.
אנחנו עכשיו עם הלכלוך הזה על מילן, מילן מועדון גדול, אוקיי, פשוט עניין של תרבות, האיטלקים לא יוצאים למשחקי חוץ, במיוחד נגד ליברפול, כי בהייזל, שנייה, בהייזל זה נגמר לא
טוב. הליגה האיטלקית יכולה לחזור.
הליגה האיטלקית, אנחנו לא מדברים על הליגה האיטלקית, כי אנחנו מדברים על הפרמייר ליג, אנחנו מדברים על ליברפול, אנחנו מדברים על בעצם מותג הכדורגל הכי גדול, מלבד ברצלונה וריאל מדריד.
על מה שאתה מדבר עכשיו, עוד אנקדוטה אז מאיסטנבול, שתסביר משהו וזה יחבר אותנו לקלופ. כשהייתי אז עם אוהדי ליברפול 4 ימים, והייתי כל יום איתם בפאבים ומשתכרים 10 בבוקר עד הלילה, שמתי לב שכל השירים היו שירי הלל לרפה בניטז, ועד היום אני זוכר את כל השירים האלה. רפה בניטז אז היה סיים את עונתו הראשונה בקבוצה. אין לך שירים לסטיבי ג'רארד, אגדה, אין לך שירים לשחקנים, כל האוהדים, הקלט פול, המעמד הזה של קלט, שהמאמן הוא לא גנרל, הוא לא מצבי, הוא מלך, זה כמו נתינים, האוהדים הם נתינים של המלך, המלך הוא המנג'ר, ואני אומר, זה אחת הבעיות בכדורגל האנגלי, ואפרופו לקלופ, אני מזהה את זה שוב עם קלופ, את הסגידה למנג'ר, וכשיש לך כזו סגידה למנג'ר, קודם כל בעיניי יש אלמנט מאוד מסוכן, לא משנה, של גניבה דעת, ואיפה באמת החשיבות בכדורגל, אבל אז באמת קלופ יכול לעשות מה שהוא רוצה, להגיע לעיר מעמד פועלים, להרוויח 10 מיליון דולר בשנה, לא יודע, כאילו, זה הטריד אותי אז.
אוקיי, אני קודם כל, אחד מהדברים שהופכים את הכדורגל האנגלי, והפכו את הכדורגל האנגלי למשהו, זה בעצם המעמד של המנג'ר, והיכולת של המנג'ר, של בן אדם אחד, כן? כי בסופו של דבר זה בן אדם אחד.
להיות מזוהה מהמועדון אבסולוטי.
להיות מזוהה, אבל גם לנהל אותו כמו שהוא רואה לנכון, אלמנט מאוד גנרלי, נגיד את זה ככה.
מדברים על יונייטד הגדולה, מדברים רק בסבי, 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 בייבס. כל השחקנים כאילו כמעט בהיסטוריה הם נעלמים.
אין לך אפילו את השמות שלהם.
בספורט האמריקאי זה לא קיים. בניו יורק יאנקיז מדברים עד היום על כוכבי שנות ה-30 ו-40, לא יודעים מי היה המנג'ר שלהם. בכדורגל מדברים קודם כל מנג'ר, ואחרי זה הרבה אחרי.
אז זה האלמנט.
אתה רואה את זה בשירים, בהכל.
אבל זה חרב פפיות בהרבה מובנים, בגלל שאנחנו רואים שלמשל בספרד יש לך ספורטינג סטרקצ'ר, כאילו יש לך מבנה ספורטיבי הרבה יותר בריא למועדונים.
ורואים תוצאות.
עם תוצאות באירופה, אוקיי, אנחנו רואים את הפרמייר ליג.
לא כמו ונגר, דיקטטור כזה.
בדיוק, אז בוא נדבר שנייה על העתיד של הדבר הזה, בשביל לכוון את הסיפור הזה. אני מאמין שהעתיד באנגליה של המועדונים, עכשיו, כמעט באופן שזה הזוי, בנוי ותלוי במנג'רים.
אם אנחנו רואים, זה משתנה לכיוון יותר אירופי ספרדי.
כן. אז אם אנחנו רואים את ארסנל למשל, כן? הסיפור הגדול כרגע, כן? האם ונגר ממשיך? עכשיו נגיד, לואיס אנריקה אמר שהוא עוזב, ולפי דעתי זה מרגיע את כל המערכת. כן, אתה יודע, אומרים, אוקיי, הוא עוזב, השחקנים ירו יותר, ירו יותר הבנה, וירו יותר
אין בוס גרדיטיות. אבל, אולי פחות ירו מוטיבל.
לא, לא, אני לא יודע.
פחות יעבדו קשה, כי כבר הבוס הוא מת מהלך.
אבל הם גם בעניין של רטרוספקטיבה, ואומרים, אוקיי, הבוס הזה היה איתנו, והוא עוזב, אז אנחנו ניתן, ואנחנו זה. אם ונגר עכשיו אומר באפריל, אוקיי, אפילו לא, עכשיו, הוא אומר, טוב חברים, אני עוזב אחרי שזה, אתה תראה את ארסנל הרבה יותר טובה. כי פתאום הם יגידו, אוקיי, בוא אנחנו ניתן את הכל, צריך להוכיח את עצמנו למנג'ר הבא.
אין את הגרנטי. וזה אחת הבעיות של ונגר, שהוא נוטל כל כך הרבה קרדיט לשחקנים שלא מצדיקים את זה, והוא הולך איתם והולך איתם והולך איתם.
אם אלגרי איכשהו באמת עוזב את יובה ומגיע לארסנל, אתה חושב שמסעוד אוזיל יכול לעשות שטויות? הוא שיבת בונוצ'י. אתה חושב שישים?
ברור שלא. אני אגיד לך, אחת מהבעיות נגיד בארסנל, זה התלות המוחלטת הזאת במנג'ר, כן? ואני אגיד לכם משהו, השבוע ישבתי ודיברתי עם מישהו שהוא מקורב להנהלה של ארסנל.
זה מדינה של מלך ומלכה, בוא נגיד את האמת.
אוקיי.
נכון, בדיוק, זה חלק מהעניין, והם עדיין הולכים 800 שנה אחורה, מנטליות של, כמו שאומרים במשחקי הקס,
ישבתי,
זה כאילו, יש לך מלך והוא הכל.
יכול להיות, זה גם המדינה שאתה יודע, הרס הדמוקרטיה וכאלה, אוקיי, בוא לא...
לא, לא, בוודאי.
אוקיי, בוא, אתה יודע, יש להם פרלמנט ככה, יש להם פרלמנט פי עשר, כן, פי עשר שנים יותר מאשר
כל מדינה אחרת. שרו 4 ימים שירים מדהימים, מדהימים, לרפה בניטז.
אוקיי, אז אחת מהבעיות של הליגה האנגלית, זה בעצם המחסור בספורטינג סטרקצ'ר, במבנה הספורטיבי. ראינו את מנצ'סטר יונייטד קורסת רק בגלל זה, כי המנהל הספורטיבי והמנג'ר והמאמן היה פרגוסון, הוא עזר, והם קרסו. Okay. עכשיו ארסנל, אני דיברתי עם מישהו שהוא מקורב מאוד לנהלה שלהם, אוקיי? Okay? והם אומרים, הם נואשים שוונגר יחתום על חוזה חדש, אוקיי? Okay? לא מעניין אותם שום דבר, הם רוצים שהוא יחתום על זה.
סטן קרונקי נואש לזה?
כן. ברור שזה מוזר, אבל שנייה, הם הציעו לו חוזה חדש, שמעלה, שמשדרג את, את השכר שלו מ8 מיליון לירות סטרלינג ל10 מיליון לירות סטרלינג. עלייה של 25%.
עלייה של 2 מיליון. בוא נעים מספר יום
פסולות. יש שחקן ברוסטר שמרוויח את המשכורת הזאת.
לא, ונגר מרוויח הכי הרבה, אוקיי? והם רוצים שהוא יחתום לעוד שנתיים. ואני אומר,
הדינמיקה, מה הרציונל?
הרציונל הוא...
שהכסף זורם?
קודם כל הרציונל הוא שהארסנל מרוויחה על בסיס קבוע כבר הרבה מאוד שנים, הרבה בזכות הניהול של ונגר. ונגר הוא מאמן, הוא ג'נרל מנג'ר,
הוא
מנהל ספורטיבי, הוא רואה חשבון, הוא כל הדברים האלה ביחד, ופשוט הם מפחדים מוואקום שהולך להיפתח ברגע שהוא עוזב.
אגב, תהיה לך גם בספורט האמריקאי סטן קרונקי, שהוא בעלים מאוד ותיק, נחשב לבעלים מאוד לא הישגי.
נכון.
הוא בעלים שלא מקבל ריספקט באמריקה כבעלים הישגי. הוא מולטי מיליארדר והוא מחזיק בכמה קבוצות, אבל הקבוצות שם כמעט אף פעם לא זוכות בכלום.
דנבר נאגטס לא זוכה בשום דבר.
הוא אכפת לו כסף.
לוס אנג'לס ראמס, הוא העלה את השווי שלהם בכמה, במיליארדים בזכות המעבר מסיינט לואיס ללוס אנג'לס.
הוא אכפת לו הבוטום ליין של הרואה חשבון, לא של התארים.
קולורדו רפידס שלו, כדורגל, NHL קולורדו אבלנץ',
נכון,
ומוצפיתתי שחה באליפות אחת עם קולורדו אבלנץ'.
אבלנץ' זכו ב-96 באליפות עם השוער האגדי פטריק וואן, אני לא יודע אם הוא היה זה בעלים, יכול להיות, הם בדיוק עברו מקבק נורדיקס וזה, והיה הסיפור...
הכל קבוצות מרכז טבלה עם הבלחות בודדות, דנבר היה הבלחה,
הוא לא נחשב לבעלים, הוא נחשב לבעלים,
זה היה לפני 15 שנה, 12 שנה, מתי זה היה?
שנת 2000,
שנת 2003 עם קורט וורנר, אבל הייתה אז בעלים אישה שהייתה אלמנה של הבעלים הקודם, גלוריה, היא כבר הספיקה למות, זה לא היה סטן קרונקי. סטן קרונקי נחשב לבעלים מאוד מצליח עסקית ומאוד לא מצליח ספורטיבית.
אוקיי, תראו, אז בוא נראה את העתיד הזה של ארסנל, הוא לוט בערפל, וזה אחת מהבעיות של הפרמייר ליג לפי דעתי בשנה הבאה, כי הרבה מאוד יושפע ממי יגיע לארסנל. אוקיי? כי אם מגיע לארסנל
אלגרי,
סימאונה לא יגיע.
לאיפה יגיע? אם אנחנו עכשיו
סימאונה, אגב, יובנטוס, יש דיבור על יובנטוס.
אין לו אנגלית גם, והוא מאמן הגנתי נחשב, הוא לא יגיע לארסנל.
הלוואי הוא מגיע לארסנל, כן, אבל הוא לא יגיע לארסנל.
קונטה, שפתאום אנחנו שומעים על זה שאולי הוא עוזב את צ'לסי לאינטר, זה נראה כאילו עם כל הצער שבדבר שכסף זה לא הכל.
למה שהוא רוצה לעזוב?
קודם כל,
אני
לא רואה את קונטה עוזב את צ'לסי. הם מגיעים לליגת האלופות.
מה זה, דיוני שכר? מה הולך פה?
כן, זה...
אפרופו צ'לסי,
במסע ומתן על חוזה חדש.
הסיפור שפורסם באולנד ובגרדיאן, מטורף על ויטסה. זה דבר שבעולם ספורט מתוקן מפיל אנשים ושם אותם בכלא. זה לא היה...
בוא תספר מה היה,
אוקיי, הסיפור הוא שנחשף שויטסה הארנאי מאז שנת 2000 היא למעשה פאפט.
לא, לא 2000, 2010,
כן? היא פאפט של צ'לסי, קבוצה הולנדית. צ'לסי, האנשים של רומן אברמוביץ' דרך אנשי קש רכשו אותה, ניהלו אותה, הפכו אותה לקבוצה צמרת בהולנד, אבל אז הם לא רצו שויטסה תגיע לצ'מפיונס ליג שתהיה מתמודדת של צ'לסי.
כן, הם צריכים למכור אותה.
ואז כל שנה פתאום ווילפרד ברוני שנותן 30 גולים ב-20 ומשהו משחקים נמכר לסוונזי, שחקנים זה, הם פשוט...
רומן אברמוביץ' מרוויח הרבה מאוד כסף בשוק העברות השחקנים בזכות קשרים עם חוזים.
ואמר את זה בעלים של הקבוצה מ-2000, ג'ורדניה אקוזיני, שהודה... שהקבוצה נועלה מלונדון, כן. ושום דבר על הנייר לא היה בבעלות של סיטי.
והם שולחים השאלות בעשרות לזה, הם לא רוצים שהם יסקו באליפות בשביל שלא יהיו באירופה.
כן, כן, אבל UEFA זה... ארגון כל כך, כל כך, כל כך חסר עונים, וחסר... כאילו יוסלס,
אילו רק היה לו שחקן ישראלי ששיחק שם, נדבר איתו.
לא יחקרו את זה ולא יעשו כלום, אבל נעשה שם פשע של כמה שנים טובות בויטסה.
אוקיי, אז צ'לסי שנה הבאה אנחנו רואים את קונטה נשאר ככל הנראה. יש שאלה אם הם יעבדו את קורטואה. שנייה, השאלה הגדולה עם צ'לסי, האם הם הצליחו להתחזק עוד עם שחקנים ברמה של אנטואן גריזמן וכאלה.
למה שקורטואה יצא לעזוב?
שנייה, קורטואה בגלל שריאל מדריד רוצה אותו. אז תראו, אם אנחנו מדברים על הפרמייר ליג, אז עוד אחד מהשאלות זה, האם הם יצליחו להביא את הכוכבים הגדולים. אוקיי, ארסנל, אם היא מאבדת את ונגר, יכול מאוד להיות שהיא מאבדת את אלכסיס סנצ'ס ומסות אוזיל, שהם שחקני טופ 10 בליגה, וזה מכה מאוד קשה לליגה עצמה.
לא, אוזיל לא טופ 10, סנצ'ס
בסדר. די, איזה לא טופ 10, די כבר, עזוב.
עזוב, דסקה, זה אחד במסילי המחלוקת. אוזיל לא... הוא לא נותן את הסחורה, דסקל, הוא לא אינטנסיבי,
שנייה,
הוא לא שנייה, נותן את הסחורה.
שנייה, שנייה, שנייה. אף אחד הוא לא, שנייה.
הוא לא מתעלה במשחקים גדולים.
אני נותן לך סטטיסטיקות okay. עכשיו. אף אחד לא ייצר יותר מצבים מאוזיל מאז שהוא הגיע לארסנל.
אבל אתה מכיר את הקלישה על שקר הסטטיסטיקה, שיש שקר גדול ואז יש סטטיסטיקה.
אף אחד לא נתן יותר בישולים ממנו. אף אחד לא יצר יותר מצבים ממנו. אף אחד, הוא בטופ שנייה.
כמה ביג פרפורמנסס וביג גיימס אתה זוכר ממסות אוזיל בארסנל?
נתן שלוש על צ'לסי. ניתן משחק גדול נגד מנצ'סטר יונייטד בגביע. עזוב, אוזיל הוא גדול.
אוזיל הוא כרגע במקום שעדן עזר היה שנה שעברה.
אם היה מאמן שמנצל את הכלי הזה, הכלי היצירתי הזה שנקרא אוזיל, יותר טוב, אז היינו עכשיו מדברים על אוזיל ברמה של מסי, רונלדו, אוזיל, זלטן.
זה בדיוק כמו עזרד. עזרד עם אוריניו, נבל, הגיע מאמן אחר.
דווקא אוזיל פרח תחת מוריניו בריאל.
נכון, בסדר, זה עניין אישיותי.
זה עניין של אישיות.
כן, אבל אתה רואה כמה...
ואז גם עונה אחת עם מוריניו היה מדהים, לקח אליפות.
אתה יודע שרק השנה, רק השנה...
אחרי זה אנחנו נכנסים לשברה
שם. כאן השנה,
באנגליה. רק בשנה שעברה, היה מישהו שנתן יותר בישולים לרונלדו בריאל מדריד מאשר אוזיל, קרים בנזמה. רק השנה, הוא עדיין בטופ 5 של הבישולים לריאל מדריד.
בארסנל זה לא אותו דבר.
בארסנל הוא תחת מאמן לא טוב. הוא מאמן, מאמן, קואץ' לא טוב. הוא יכול לבנות קבוצה טובה, אבל הוא לא מאמן טוב, הוא לא אומר להם. אוקיי, טוטנאם, אני פשוט עובר על הרשימת קבוצות. טוטנאם, מה הם צריכים השנה להיות בליגת האלופות בשביל לשמור על פוצ'טינו לפי דעתי? אתה רואה קבוצה
צריכים עוד חלוץ.
אתה רואה קבוצה משחקת כדורגל מדהים.
מדהים.
מה שקרה לשנה בליגת האלופות ובליגה האירופית הוא תמוע בצורה יוצאת דופן.
תראה, קודם כל גנט באמת זה היה הפסד של קצת מזל, מקריות ועם העצמי וכל זה. בצ'אמפיון, קודם כל אני טוען, בואו נפתח קצת טיפה, הפרמייר ליג, קבוצות הצמרת בפרמייר ליג לא מספיק טובות, הן לא מספיק טובות, ראינו את זה עם טוטנאם, אנחנו רואים את זה עם ארסנל, רואים את זה עם ליברפול,
שנייה.
רואים את זה עם אפילו, הן לא מספיק טובות.
אוקיי, נכון, הן לא מספיק טובות, א', בגלל שהקבוצות, הן בעצם, הקבוצות הפרמייר ליג, בעצם, כשאתה חושב על זה, הם שואבות את כל הכישרונות ממעמד הביניים של גרמניה וספרד.
נכון, לא קחות הסופרסטרים של ביירן ושל איטליה ושל ריאל.
בגלל שיובנטוס זה סופר טים ששואבת את כל הכישרונות מאיטליה, ומי שלא נשאב לאיטליה מגיע לפרמייר ליג.
גרמניה, ביירן,
פסג'י צרפת, בספרד זה זה. בספרד אנחנו מדברים על ספורטינג סטרקצ'ר.
נוליטו מגיע לך לפרמייר ליג,
אבל ספורטינג סטרקצ'ר המבנה הספורטיבי בספרד הרבה יותר בריא מהמבנה הספורטיבי של קבוצות, פר קבוצה הרבה יותר בריא. אם ארסנל, אתה יודע מה, החלום שלי שארסנל מביאה את מונצ'י של סביליה, אתה מבין? לא מעניין אותי, לא מעניין אותי מנג'ר, הוא יבחר את המנג'ר.
עם הכסף של ארסנל ועם ה-60,000 האנשים האלה שמשלמים סכומים פסיכופטיים הכי גבוהים בעולם לכרטיס, איך אתה לא מייצר אימפריה עם הדבר הזה? פאקינג לונדון, פאקינג אצטדיון הכי טוב בעולם.
אתה יצרת, אחד מהסיבות שלו,
קנים אנגלים. 13 שנים, זה כישלון, זה כישלון שיכתבו, צריכים לכתוב על הספרים.
אבל ונגר הוא זה שגרם למועדון הזה להיות סופר קלאב במובן הזה.
ונגר הוא גם הפלוס וגם המינוס.
אוקיי. טוטנאם היא חייבת...
עוד חלוץ, כי וינסן יאנסן פלופ, אדיר כנראה.
וינסן יאנסן עוד יכול להצליח, הוא צעיר.
תראה מה קרה שוורטוכן נפצע. פתאום ההגנה נראתה שברירית. טוטנהאם היא קבוצה טובה עם כל ה-11 הראשונים שלהם.
רוז נפלא ופצוע עכשיו.
השאלה אם טוטנהאם לפי דעתי, לחמש שנים הקרובות, זה האם הם מצליחים לשמור את פוצ'טינו, המאמן, והאם הם מצליחים לשמור את דלה אלי והרי קיין, על זה דיברנו בהתחלה. הרי קיין לפי דעתי, אין שום סיבה שהרי קיין ודלה אלי יעזבו. למה? כי הם מקבלים המון כסף, טוטנהאם יכולה להרשות לעצמה, עכשיו היא עוברת לאצטדיון חדש,
אבל אם ברסה תרצה למשל את דלה אלי,
שנייה, אבל זהו, השאלה, אתה יודע, האם ברסה, כן, יכולה להציע לדלה אלי יותר כסף מטוטנהאם?
האם ברסה בכלל צריכה את דלה אלי?
זה השאלה, זה השאלה.
אני לא מבין.
אם אני ברסה, כן, אם ברסה אני בא לדלה אלי, כן, כן, אני רוצה אותו, בוודאי.
מי בקישור עכשיו? כן, כשאתה מסתכל על ניאסטה שהוא בשלבי...
לא, אני לא חושב שמריאלי מישהו. זה הדבר הבא, כן, בוודאי.
אם אתה ברצלונה, אם אתה רוצה להיות ברצלונה או ריאל מדריד, אתה רוצה דלה אלי.
טופ שלוש בעולם,
תחלויות. או אפילו מנצ'סטר יונייטד. השאלה הגדולה אם טוטנהאם יכולה לשמור על השחקנים האלה.
אגב, גם סון פנטסטי, אני מאוד אוהב את סון, הוא אנדררייטד, אני חושב
אריקסון וסון הם שחקנים של טוטנהאם, כן, הם לא שחקנים של משהו מעל טוטנהאם.
כן, אריקסון לגמרי,
אריקסון במשך שנים יובנטוס רוצה אותו.
בסדר.
אריקסון גם צריך להישאר, אני חושב שכולם צריכים להישאר, הלוואי שישארו כולל המאמן, אני חושב שיש שם מגנים נהדרים, קייל ווקר ודני רוז, יש שם בלמים טובים. טוטנהאם מה חסר? וואניאמה נפלא.
וואניאמה,
חסר עוד חלוץ יד, כן, זה הכל.
וואניאמה לא הפסיד משחק בית מאז 2015 בפרמייר ליג.
וואניאמה הזה, אני...
אגב, זה מה שחסר, רגע, זאת אומרת חסר, חסר למה? לאליפות באנגליה? חסר להם שלא תהיה צ'לסי השנה. שנה שעברה, שנה שעברה הם עדיין מספיק בוגרים.
להיות גם קבוצת צ'מפיונס בחירה ואליפות באנגליה, חסר עוד חלוץ בעל משקל.
לא, אני לא, זה לא חלוץ, חסר, 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 חסר תרבות. חסר תרבות של הצלחה.
אבל הוא בוא נהיה תרבות חדשה.
לא, שנייה, אבל
יש תרבות של ווינריות, של שליחות. ההפך האולטימטיבי ממה שטוטנהאם ייצגה כל עשרות שנים.
אבל ומבלי,
פוצ'טינו פשוט שבר את התרבות הזאת.
נכון, הוא פוצ'טינו, בגלל זה, אגב, בגלל זה שאתה מסתכל על מעמד המנג'ר באנגליה, המנג'ר יכול לשנות תרבות, ואנחנו ראינו את זה בארסנל.
אני תיאבתי את טוטנהאם, והיום אני מעריץ אותה.
היום בארסנל, בכלל, כל התרבות באנגליה שונתה בגלל ונגר, אוקיי? שהוא הביא את התזונה, והביא סקאוטינג, והביא מלא דברים לאנגליה. אתה יודע שלפני ונגר, שחקנים באנגליה לא עשו מתיחות. לא עשו מתיחות, זה מטורף, אתה יודע, אתה חושב על זה, זה שנת 2000, לא עשו מתיחות עדיין.
אבל כשאתה זוכר בנוסטל, או לא בכדורגל האנגלי של פרי ונגר, אני גדלתי על הכדורגל הזה, והוא היה כדורגל פנטסטי, וגם כדורגל הישגי. ידוע אז גם לשתות בירה וגם שחק כדורגל טוב.
כן, אבל העולם השתנה מאז,
והיום... הדרישות שונות.
הדרישות שונות.
מה לעשות שהשחקנים האחרים, אתה רואה כמה טובים הספרדים של צ'לסי? כי עם כמה שאתה שותה בירה ואתה משחק סבבה, עד שמגיע מישהו שלא שותה בירה ומשחק סבבה.
הספרדים, הנה, הספרדים של...
למרות שאומרים שרג'ה נין גולן מעשן חופשי וזה, והוא בטופ העולמי.
הספרדים, הנה, סנטי קסורלה, כן, ארסנל בלעדיו, איתו, אפרופו ספרדים והמעמד, השחקנים הבינוניים הטובים, הוא לא בינוני, כן, הוא שחקן מצוין.
ודאב סילבה.
כן, אתה לוקח את סנטי קסורלה, ושם אותו בארסנל, ארסנל איתו ב-62% ניצחונות.
מאוד חשוב.
בלעדיו 47% ניצחונות.
הוא הפך להיות סוג של קטליזטור של הקבוצה.
הוא זה שמפעיל את אוזיל, אוקיי?
הוא בעיניי לא פחות טוב מאוזיל.
כי הוא מפעיל את זה. כדורגל זה עניין של קומבינציות ושל קשרים עם שחקנים על המגרש.
נכון.
אוקיי? וסנטי קסורלה כזה הוא שחקן על שהיה יכול להיות שחקן בכל קבוצה בספרד, כולל ברצלונה וריאל מדריד, אבל הוא מקבל יותר כסף באנגליה. ולכן הוא שמה באנגליה, ולכן האנגליות הם עדיין אלה שיכולות לסחוב את השחקנים הכי טובים, גם מסביליה וגם מאתלטיקו מדריד
וכו'. בסוף הרמה בפרמייר ליג כן תשתפר ותהיה טובה בעולם, זה יקרה.
אני ראיתי את מנצ'סטר סיטי, ראיתי את מנצ'סטר סיטי עם פפ גוארדיולה נגד האדרספילד, נותנים משחק כמו שפפ גוארדיולה רוצה, עם מסירות, היה שם איזה שער של אגוארו עם איזה 25 מסירות לפני.
יש שם מנג'ר גרמני מוכשר באדרספילד, דיוויד וגנר, נכון?
נכון, גרמני אמריקאי.
מה עם אגוארו?
של קלופ.
מה? שדיברת על סיטי, פפ ישיר את אגוארו?
אני לא חושב, לא.
אז זהו, השאלה, שוב, השאלה עוד פעם, האם סיטי, קודם כל, האם היא מביאה את הכוכבים הבאים שיש להם, האם הם מביאים למשל, האם הם יכולים להצליח להביא את דלה אלי, ואם הם לא הביאו את דלה אלי, האם הביאו עוד לירוי סנה?
אם אתה מביא את דלה אלי, אז מה יש לך בהרכב? יש לך את חסוס בן 19, דלה אלי בן 21, יש לך את לירוי
סנה
שהוא בן כלום בפיטה, האם אתה באמת באנגליה?
סיטי בשנה הבאה, קבוצה מדהימה. מדהימה.
בלי ספק.
הם יביאו ככל הנראה את רולי, השוער של ריאל סוסיידד, שהוא חתום אצלהם והוא מושאל לסוסיידד.
הוא יהיה שוער ראשון? הוא ברמה?
כן, כן, כן. הוא ברמה
מאוד גבוה. אלה הם כן אומרים שמביאים את ג'רום בואטנג או משהו כזה, אני לא קונה את זה.
ואולי הם יביאו את בואטנג.
בואטנג לא היה בסיטי.
היה בסיטי.
היה.
בסדר. גם לוקאקו היה בצ'לסי ולא בצ'לסי, יש הרבה שחקנים שהיו ולא...
מה שמוריניו, הפשעים שמוריניו עשה בצ'לסי, עם שחרור לוקאקו, דה בריינב וסלח וזה, זה אנשים לא מספיק נותנים לו, לא מספיק רוצחים אותו לדברים האלה. לא באמת, תחשוב, יש לך פאקינג רומלו לוקאקו, זה שחקן ל...
אז מה שאני רוצה להגיד שגם מוריניו וגם פפ וגם הרבה מהמנג'רים האלה באנגליה, שיש לך את סאן ויש לך את הועדים וקלופ, הם לא, הם הולכים יותר מדי על הבזז, על ה... אתה יודע, על השחקנים מקדימה שיחבשו ואסיסטים והכל, ואין את הבנייה מלמטה למעלה, של, אני לא רואה את הקבוצה, מלבד צ'לסי, שבנתה נכון השנה, שחושבת, סיטי, באמת, סיטי שואר שצריך... ומעלה.
כן, לא, טוטנאם למשל... נבנתה נהדר.
מסכים, מסכים, עם רוז, לא. עם סיטי, רוז וברטוחה,
כן, מסכים. סיטי עשו טעות, כי השלד של סיטי הוא לא, הוא מזדקן ולא טוב, והוציאו את ה...
אז
את
הביאו את סאנה, ג'סוס.
לא, בסדר, לא. אבל הם לא שלד, הם לא עמוד שדרה. עמוד שדרה.
שוער בלם, קשר אחורי.
בדיוק.
כן.
אתה צריך קשר אחורי, אני רואה את...
הפעלת הגדולה של פאפ זה הטיפול, זה השוער, כמובן.
נכון, אני רואה את
השוער... סטון זה פלופ בינתיים, סטון
זה פלופ הרבה בגלל...
בלם על, קשר אחורי על, קשר מאחורי החלוץ, ברמה הכי גבוהה, וסיטי יכולה לעשות מה שאתה מדבר. בלי זה, אני לא רואה אותם, מופכים אותה איזושהי אימפריה שדורסת את הליגה.
לפי דעתי, פפ גוארדיולה יודע את זה, יודע את זה, ואנחנו נראה בשנה הבאה.
מה היו המטרות שלו? מי השחקנים? הוא בין הקובעים, בוודאי.
יש להם מנהל ספורטיבי מאוד צ'יקי
בגרסטן.
והם חברים טובים, והם עובדים ביחד. הם יעבדו על זה. אגב, אני וואלה, פתאום בוסקץ מוצא את עצמו בסיטי.
אבל בוסקץ לא אחרי הסי כבר?
לא. הוא גם לא שחקן שצריך את הפיזיות שלו, הוא שחקן של
מוח.
אני לא חושב, אבל אני שחקן שאני מאוד אוהב בסיטי, שקצת הולך לאחור לזמן האחרון, ובעיניים מעולה זה פרננדיניו, שקצת פפי שחק איתו עם התפקידים,
כי הוא לא שחקן כל כך טוב, פרננדיניו. האם אתה שם אותו בטופ 5? אתה שם אותו בטופ 5 של הקשר הגנתי?
הוא קשר הגנתי טוב מאוד.
אז הנה השאלה שלי, האם הוא הולך לקחת כוכבים...
יאיה תורי כנראה לא יישאר, נכון?
יאיה תורי כנראה לא יישאר.
השאלה אם הוא הולך לקחת כוכבים מקבוצות אחרות, למשל כמו קולמן מאברטון בתור מגן, או לא יודע...
ניסו הרבה להביא, יונייטד ניסו את שיימוס קולמן ולא הצליחו.
אז השאלה אם הוא הולך להביא...
קולמן הוא לא פקטור.
אז אני אומר, השאלה אם הוא הולך להביא את הכוכבים של אנגליה, שנראים טוב באנגליה כמו
סטונס,
כמו קולמן.
אם אני
פאפ, אני מנס או שאתה הולך להביא את החבר'ה הטובים של ספרד, צרפת, גרמניה, פורטוגל.
לא, תראה, יש, אם אתה מסתכל על השחקנים הכי שווים בעולם, כן? אז היום לך יש לך מסי, רונלדו, נעימר, בייל, הם כולם לא באנגליה, סוארז, לבנדובסקי, גרייזמן, ככל הנראה יעבור לאנגליה. יונייטד, יש כבר דיבורים שזה סגור. אז יש לך את גונסלו היגואין, אוקיי? אגוארו, אלכסיס סנצ'ז, השאלה הגדולה אם ארסנל תוכל לשמור אותו. ואז יש לך את אובמיאנג. שיש דיבורים על סיטי, יש דיבורים על סיטי, אבל יש גם דיבורים על ריאל מדריד. אני לא יודע איפה
אובמיאנג יחסוס,
אבל מה שבטוח זה שהוא לא יישאר בדורטמונד. זה כמעט בטוח, נכון?
איפה אובמיאנג אמור? אובמיאנג במקום אגוארו, כאילו?
כן.
אגוארו אולי יעבור לאינטר שרוצה אותו, ויש לה כסף להביא אותו. זה תלוי גם מי מגיע לליגת האלופות, זה תלוי בהרבה דברים.
אבל האם פפ יכול לקחת את השחקנים מביירן מינכן, מיובה? או שוב מסתפק בסטונס של ליגה אנגלית.
שנייה, שאלה, אם פפ מביא את סאול וקוקה מאטלטיקו מדריד?
מאטלטיקו, כן.
מה, הם איפה איבורים?
בסדר, אבל
יש לך גם שחקן, למשל, כמו חמס רודריגז, שאין לו מקום בריאל מדריד, אוקיי, הוא עולה מהספסל, ווואלה, הוא יכול להיות הכוכב של קבוצה שיכולה לשלם לו, כמו צ'לסי.
למה פפ, או כל קבוצת ענק אחרת באנגליה, לא מביאים את דוד אלאבה? זה שחקן שהייתי...
לא, הוא חתום, תראה, בייר מלחם מאוד מאוד קשה להוציא שחקנים מבייר מלחם, כי גם הם מקבלים כסף טוב מאוד, וגם המועדון, כן, המועדון בתפח אותם.
בין הטובים בעולם, בלי ספק בכלל.
אתה יודע, כשאתה מסתכל...
מה, כל אחד מהרכב שביירן, תיקח אותו, אם אתה יכול. יש מישהו בהרכב שביירן שאתה לא תיקח, מהשוער ומעלה.
לא, ברור, נכון, אבל הוא לא לקח אף אחד מביירן.
תיקח את פיליפ לאם בתור...
הוא בא מביירן ואז לקח את גונדואן מדורטמונד.
תיקח את פיליפ לאם כעוזר מאמן ותחשיב אותו להיות מאמן.
ותיאגו אלקנטרה, שבטח הערך שלו מטורף.
מי?
כולם.
תיאגו.
תיאגו בברצלונה נורא רוצים שחקן כמו תיאגו.
כמעט כל הרכב של יובה ושל ביירן יש לו מקום בכל בקבוצות האלה.
רק שנייה, אני בוא נשאל.
לא, יובה יש להם זוקי ששחק שם.
אני הולך לסטטיסטיקות שנייה של השחקנים הכי טובים היום באנגליה, סליחה, לא באנגליה, באירופה. אנחנו נשאל אם יש סיכוי שהם יגיעו לאנגליה. אוקיי, נאמר, שנייה, זה לפי ציונים של הוא סקורט, שמאוד מאוד מסתמך על בישולים ושערים, אבל
נאמר יותר סיכוי שיגיע לפז'י, אני חושב. אם הוא יעזוב את ברסה. אוקיי,
מסי.
לא רואה את זה קורה.
מסי, שנייה. גם. אוקיי, תנו לי לזרוק את זה out there, אוקיי? למסי יש קשר מצוין, למסי ולמשפחה שלו יש קשר מצוין עם סוריאנו, פרן סוריאנו שהוא היושב ראש, סליחה, המנכ״ל של מנצ'סטר סיטי, ולטיקי ביגרסטיין, המנהל הספורטיבי, ולפפ גוארדיולה. אוקיי? אני רק אומר את זה. וברצלונה צריכה כסף בשביל להשלים את העבודות בקאמפ נו. תיאגו אלקנטרה, המקום שלישי כרגע בסטטיסטיקות האירופאיות. האם יש סיכוי שהוא יגיע לפרמייר ליג?
לא רואה זה קורה.
אוקיי. אלכסי סנצ'ז, מקום רביעי, באמת השאלה הגדולה אם הם יצליחו לשמור אותו. מי יכול לקנות את אלכסי סנצ'ז כרגע ולתת לו יותר כסף ממה שהארסנל יכולה להציע?
יובה, אם היא תאבדת
דיבאלה
לברצלונה.
דיבאלה קרוב על חוזה ל-150, עם סעיף שחרור של 150 מיליון.
אבל אם ברצלונה מחוץ לאנגליה כסף יותר גדול מאנגליה.
בסדר, החוזה הזה של 150, אם עכשיו ברצלונה מביאה 100, הוא הולך.
לסנצ'ז הם לא הביאו את סנצ'ז ברצלונה.
לא, עצור, אמרתי אם יובה מאבדת את דיאבלה לברצלונה ויש לה עכשיו את הכסף, כמו שהיה לה את הכסף שהיא רצתה להביא את היגואין בסכום
עכשיו הוא הולך חוזה דיאבלה, נכון?
כן, דיאבלה לא יעזוב. אוקיי, עדן עזארד נשאר בפרמייר ליג, עדן ג'קו היה בפרמייר ליג, קשל.
כל השחקנים של רומא שמצליחים הם מבחינתי תחת סימן שאלה, כי זה לא מועדון עדיין בטופ של הטופ.
אוקיי. לואי סוארז, מקום שביעי באירופה.
שום סיכוי שעוזב.
אין סיכוי שעוזב. פיליפה אנדרסון, מילציה, מקום שמיני באירופה, בין 23. יש דיבור חזק על מנצ'סטר יונייטד.
זה בדיוק השחקן.
זה בדיוק כמו השחקן שמגיעים לפרמייר ליג.
כמו אלונסו מפיורנטינה, זה בדיוק השחקן שאם אתה לוקח אותו, זה יכול תברקה.
אוקיי. מקום תשיעי בליגה, מבחינת סטטיסטיקות באירופה, פול פוגבה. דרך אגב, אפופו, ואנחנו רואים סטטיסטיקות מדהימות שלו, אנחנו עוד ננתח אותו. טוני קרוס, לא, אין סיכוי שהוא יגיע. למרות שטוני קרוס לסיטי זה כן איזה משהו ש...
אני לא אשכח לפני כמה שנים טוני קרוס עובר מביירן לריאל במחיר נמוך או שווה לאדם ללנה מסאות'המפטון לליברפול, וזה משהו שפשוט הורג אותי.
זה ענייני חוזה.
אתה זוכר שקארול הגיע ב-35 מיליון, או משהו כזה, לא?
אוקיי. מקום 11 בליגה, בסטטיסטיקות של הוא סקורד, אלכסנדר לקזט.
כמה שנים ארסנל גם ניסו, לא?
הנה שחקן שהגיע הזמן שכבר יעזוב את הליגה הצרפתית.
אבל הוא לא כובש כמו שהוא כובש לפני שנתיים.
לא, הוא כובש, 22 שערים.
ליון מקום רביעי, אם אני זוכר נכון, בליגה הצרפתית, אחרי הביג טרי, לכזאת זה מישהו שלגם...
הוא לעבור לפז'י או לאנגליה, כן, זה די...
לא, לא, די, אני רוצה לראות אותו בליגה טובה יותר.
אבל לאן הוא יעבור?
הוא קלאסי לארסנל.
אגב, ארסנל בדיבורים שלהם, הם מדברים על להביא סופר סטרייקר, ששנייה אני אגיד לכם מי יכול להיות, מוסה דמבלה מסלטיק, שיש לו כבר
מלא שערים
שם, ואנדרי בלוטי שהוא המקום 13 באירופה מבחינת ציון של הוסקורד. אנדרי בלוטי מטורינו, 19 שערים, הוא אחד מהשחקנים הכי מדויקים, יש לו כאילו 19 שערים מ-35 ביתות לשער, זה מאוד מרשים. אוקיי, אז הוא מקום 13.
ארסנל צריך לקנות את אוסמן דמבלה מדורטמונד, זה שחקן שצריך להביא.
כן, אוסמן דמבלה יישאר בדורטמונד ככל הנראה, הוא בן 19, כן?
טלנט ענק.
וכאילו הוא רוצה להגיע לברצלונה, זה התוכנית.
סבבה, מי לא רוצה להגיע לברצלונה?
אוקיי, עוד שחקן 14 באירופה, אלחנדרו גומס מאטלנטה, בן 29, אני לא רואה אותו.
גם השחקנים הטובים של אטלנטה שנחמד להם בקבוצה קטנה בלי לחץ, זה הכל עם כוכבית.
כן. אמיל פורסברג מלייפציג. אגב, אם אני ארסנל, אני מביא מנהל ספורטיבי כמו רלף רנגניק
או אותו. למה כמו?
לא, כן, אני מביא מנהל ספורטיבי של לייפציג.
אבל זה יכול להסתדר עם מישהו כמו ונגר?
לא,
לא כי, שלא.
בלי זה. נאבי קייטה, הקשר הכי טוב של לייפציג, אחד מהכי טובים יחד עם אמיל פורסברג, גם אותו אני מביא לארסנל.
איזה אקזיט הם הולכים לעשות בסוף השנה הזאת, אה?
מאוד יכול להיות. אוקיי, מקום 16 באירופה, לוונדובסקי, אין סיכוי שיעזוב. מקום 17 ממונפליה, ריאד בודבוז.
ושוב תראה מה אנחנו עושים, אנחנו שוב משחקים את המשחק, השחקנים היצירתיים, ההתקפים, הכובשים, המבשלים, איפה שחקני הגנה, איפה בלמים, איפה מגנים?
פציו. מרומא, גם כן כישלון נורא בפרמייר ליגים טוטנאם.
לא, דווקא אני חושב שהשחקני ההגנה...
מקום 20. מקום 19, דייגו קוסטה, בזה... מקום 18, אתם יודעים מזה? רונלדו.
אבל אם דייגו קוסטה...
ועכשיו אנחנו נגיע ל...
אתה רואה כמה סטטיסטיקות האלה משקרות, ששמים סופרסטאר עם מקום 20 ו-19.
בסדר, אבל זה לפי סטטיסטיקות של מה הם עושים זה. אוקיי, גארת' בייל לא יגיע לזה, מקום 21. מקום 22, דרייס מרטנס, אחד מהשחקנים המצטיינים של נאפולי. יעזוב את נאפולי, לאן הוא יגיע?
יגיע לא יודע, יגיע בטח לפרמייר ליג, קבוצת, אתה יודע, שיפולי צמרת.
אם יהיו ולא תיקח אותו.
לא יהיה מדהים.
אבל זה ככה.
דריס מרט, אולי ליברפול תנסה להביא אותו, אולי, לא.
מתי פעם אחרונה בליברפול היה שחקן איטלקי מצליח?
לא, מרטנס הוא בלגי.
בלגי.
לא, שחקן שהגיע מהליגה האיטלקית, אני מתכוון.
לליברפול?
כן,
דווקא.
באמת, אנסה לחשוב,
ליברפול... היה את הפלופ אקווילני.
אקווילני, נכון. אבל ליברפול, הרבה פעמים מביאים את האדם ללנות, מביאים את הקארולים, מביאים את השחקנים האלה שהם רואים בסן, רואים בסקי ספורט.
ליברפול רוכשים כמעט, כן, בעיקר מאנגליה.
זה בדיוק הקבוצות האלה, שהן לא מבינות שהן רוצות לקפוץ לשלב הבא, הן צריכות להביא שחקנים.
נכון, נכון.
מליגות כאלה.
אוקיי. ריקרדו פררה מניס, מגן שמאלי שיש דיבור על מגן ימני, מגן שמאלי,
מה עם המגן השוויצרי של מי? של וולפסבורג?
ריקרדו רודריגז, הוא השנה יש לו עונה נוראית. ארן רובן מקום 24, מקסים גונלוס מיליון מקום 25, גם כן לא יעזוב לפי דעתי, הוא קפטן שם. לוק פרין מסנט אתיאן, הוא גם כן סוג של זה. דימיטרי פייט שעזב את ווסטאם
למרסי.
נבי קייטה שדיברנו עליו. זלאטן איברהימוביץ' מקום 29, חברים.
תראה וכמה הסטטיסטיקה הזאת משקרת, שאתה מסתכל, שאתה רואה קבוצה כמו אתלטיקו מדריד, ואתה אומר, אני רוצה את ה-11 שחקנים האלה, מפוזרים עכשיו, אתה יודע, אני מניח שכל הג'נרל מנג'רים מסתכלים, הספורטיבים, רואים, אומרים, אוקיי, בוא נתחיל לשדוד קבוצה הזו.
זה גם שאלה, מה עם קרסקו, גמרו, קריזמן יעזוב, אבל מהסתם השניים האלה יישארו, נכון?
אי אפשר לדעת, עם קרסקו, אתה יודע, עם קרסקו מקבל למשל הצעה טובה.
שחקן טוב מאוד.
אם נגיד ז'רדים מגיע ממונקו לארסנל, אז הוא יכול לקחת את קרסקו ששם הוא טיפח אותו וכו'.
אז אתה אומר שוונגר יכול להיות נשאר?
כן, יש דיבור, חזק מאוד שזה נורא, נורא, זה נורא בין. טוב, קצת לבטן הרכה של לא לבטן הרכה, כן? כי זה לא בטן כל כך רכה, זה עדיין, יש נתון שניצן פלד אסף לי, ושהוא בעצם מוכיח שהפרמייר ליג היא הרבה יותר שוויונית מהליגה הספרדית. בשבע שנים האחרונות, הטופ 3 בפרמייר ליג הפסידו בכל עונה 29% יותר משחקים מאשר הטופ 3 בלליגה, ובשבע שנים האחרונות לטופ 3 בליגה, בלליגה היה מאזן שערים טוב ב-42% מזה של הטופ 3. כלומר, יש פערים הרבה יותר גדולים.
זה העניין, בחוסר תחרתיות, כן. זה דיברנו בספרד.
אז השאלה, עוד שאלה, שזה אברטון למשל. האם הם מצליחים לשמור את קומן, ומצליחים לשמור את לוקאקו, ואת כל השחקנים האלה, אברטון יכולה לרוץ בשנה הבאה, גם כן לליגת האלופות.
למה שהם הצליחו לשמור את לוקאקו?
הוא עכשיו חותם על חוזה חדש.
למה שריאל מדריד לא תבוא ותיקח את לוקאקו למשל?
כי יש להם את בנזמה,
אבל בנזמה, אבל זה לא אותה רמה.
כל שנה שבנזמה נשאר בריאל מדריד, אני מופתע.
אני אוהב את בנזמה, אבל...
גם כולם מביאים את בנזמה, אבל...
יש להם את מורטה, בנזמה. למה שלוקאקו יגיד, שנייה, אני צריך להגיע לקבוצה שבה אני לא אקבל כדורים, בגלל שרונלדו מקבל כל הכדורים, ואני צריך להתחרות על...
כי זה פאקינג ריאל מדריד.
בנזמה.
כי זה פאקינג ריאל מדריד.
אז זה לא פאקינג ריאל מדריד.
אז אם לא ריאל מדריד,
אבל הוא משחק באברטון, מקבל אחלה כסף, כובש מלא שערים.
אין אירופה.
לוקאקו זה החלוץ 9 הכי מבוקש. אני, איזה חלוץ 9 יותר, יש לו מחיר יותר גבוה מלוקאקו בעולם?
או במיאנג.
אותו מחיר, שני מחיר של 60.
קיין לא מוגדר 9?
9,
קיין. כן, כן, אבל הוא לא יותר יקר מלוקאקו.
אני נופל מהכיסא עם קיין, זה לא שחקן של 80 מיליון.
גם ארגוארו יותר יקר.
בגילו?
כן.
אני לא, אני...
מה קיין? קיין לא 27, 26?
לא, קיין...
אם אתה אברטון...
קיין אין לו 24.
אני רוצה לשאול אתכם שאלה, אם אתם האונרס של אברטון, אתם מוכרים את לוקאקו בפחות מ-70 מיליון פאונד?
ברור שלא.
ברור שלא.
הארי קיין בן 23, יליד.
למה נמכור אותו בפחות מ-70 מיליון פאונד? מה אתה תקבל בריטרן של הזה ששווה לחלוקה, הוא שווה 70 מיליון פאונד.
אבל אברטון היא קבוצה שדופקת על הדלת, מה שנקרא. היא דופקת על הדלת, ואם לסטר יכולה לקחת תליפות בשנה שעברה, אברטון בלי אירופה יכולה לקחת תליפות בשנה.
אבל אם חייבת לוקאקו.
אם לוקאקו.
כל סכום של פחות מ-80 מיליון פאונד לא שווה לאברטון למכור את לוקאקו.
ברור שלא.
אברטון וסאות'המפטון, קודם כל שיוכיחו לי שהם יכולים בכלל להתברג לשש הראשונות יותר משנה אחת ברצף.
לשלם את זה. לריאל, לוקאקו שהוא צעיר, והוא חלוץ ל-8, 9, 10 שנים קדימה, לריאל שווה לבוא לאברטון ולהגיד להם, אנחנו נשלם לכם את ה-80 מיליון פאונד, אם גונסלו היגואין נמכר ב-80, 90 מיליון זה, אז לוקאקו שווה את זה גם.
לפי דעתי, ריאל מדריד, שנייה, לפי דעתי, ריאל מדריד די סגורה מבחינת חלוץ לשנה הבאה, הם אולי יביאו את אנדרס סילבה מפורטו, שכובש מלא שערים, ילד בן 21, פורטוגלי, יש שם כמובן את הקשר של רונלדו וכולי, אז אני לא רואה את ריאל מדריד מביאה את לוקאקו.
יש דיבורים על להחליף את איסקו כל הזמן.
אגב, איסקו, אם הוא עוזב, כאילו יש דיבורים על ברצלונה שיקחו אותו, אבל יש לכל שחקן של ריאל מדריד חוזה אנטי ברצלונה, שברצלונה צריכה לשלם יותר בשביל להביא אותו. אני לא רואה את זה קורה.
איסקו זה שחקן שכל ספרד, איסקו זה, מה זה, פבריגס משופר.
איסקו מדברים הרבה אנגליה, מיליון שמועות על איסקו כל הזמן, על מעבר לאנגליה.
כל השש הראשונות, אבל איסקו, אני עדיין חושב שתודעתית, אני לא רואה שחקן עובר מריאל מדריד לטוטנהאם. אני לא רואה את המעבר הזה.
לא, שחקן שלא מקבל הרכב בריאל כמעט אף פעם,
זה דווקא יכול לקרות.
זה דווקא יכול לקרות. בטח פוצ'טינו שם.
בגלל כסף, ובגלל מעמד של טוטנהאם, בגלל פוצ'טינו, שהוא מאמן,
אצטדיון חדש.
הראשון שיעשה את זה, היא כנראה יוביל אחריו עוד, אבל הראשון שיעשה את זה עדיין יצטרך לסבול את הכותרות של, קצת כמו שאוסקר חוטף, של מה אתה מוותר, כי לעבור לטוטנהאם,
איזה אוסקר? הברזילאי
שעבר לסין, בגיל 25. שלעבור מריאל מדריד, שרץ על כל התארים לקבוצה כמו טוטנהאם, זה בדיוק המעבר הזה של הכסף.
טוטנהאם רצה היום לכל התארים גם.
לא, נכון.
היא לא ריאל מדריד ולא תהיה ריאל מדריד.
טוטנהאם לא באמת רצה בליגת אלופות, וראינו את זה.
כן, אבל שוב, זה עניין של תרבות. טוטנהאם, הם הגיעו השנה.
זה גם מועדון on the rise.
הכל בסדר, אבל עדיין ששחקן יוצא מהטופ של הטופ לקבוצה כמו טוטנהאם.
אבל הוא לא שחקן הרכב בריאל, ולכן הוא יחפש לעזור.
נכון.
כן, אני חושב שגם יש לך בברצלונה כל מיני שחקנים כאלה שלא ממש מקבלים מקום, נאמרתי על ארדה טורן, והם יכולים לתרום להמון קבוצות אחרות, אפילו, אתה יודע, טורן כזה לווסטאם, שיכולה לשלם לו את מה שהוא מקבל בברצלונה.
רקטיץ', יכול פתאום למצוא את עצמו בקבוצה אחרת?
רקטיץ', שהיה דיבור חזק מאוד בינואר על זה שהוא עובר לסיטי.
יש
ירידה אצל כל שחקני הקישור של ברצלונה.
אבל זה נראה לי בגלל המאמן. אני חושב שמשהו קורה שם לואיס אנריקה, ולא סתם הוא עצבני ועוזב, כנראה שיש שם לא כיף שם. מאוד יכול להיות שלא כיף שם.
יכול להיות.
אתה יודע, אנחנו רואים כמה חשוב שיהיה חיבור בין מאמן לקבוצה.
כי כשאתה בקבוצה גם עם מסי וסואר, אתה יודע שלא משנה כמה אתה מיוחד, התהילה אף פעם לא תהיה שייכת לך.
לא, רק התקשורת היה שם, רק התקשורת היה בדרך.
הלחץ מטורף, הביקורות של התקשורת מטורפות, ואתה לא זוכה בתהילה באמת, כי זה קבוצה של מסי.
בוא נגיד את האמת, רק התקשורת מסתובב בכל חור במרכז אירופה, והוא מרגיש את התהילה. תהילה כנראה לא חסרה.
לא, תהילה, ברור. רק איתי שעוד מאיפה הוא מגיע, הוא היה פלוט.
הבן אדם שבנה מגני נעליים ממקלות ארטיקים.
הוא התחיל כחלוץ 9 בשלקה, והיה נחשב טלנט גדול.
הוא התחיל בבאזל. רקיטיץ', הוא שוויצרי, הוא הגיע מקרואטיה לשוויץ, הוא גדל בשוויץ,
אבל בשלקה,
ואז מבאזל הוא עבר לשלקה, ומשלקה הוא עבר לסביליה, הוא דווקא בזה. שאלה, וסטאם כזאת יכולה להשתדרג, כי הם הביאו את פייט שהיה יצרן מספר אחת של מצבים שלהם.
ושוב, מי המנג'ר?
ביליץ'.
וכמה attention ביליץ' מקבל לעומת הקבוצה?
המון,
הוא שואב, אתה יודע, זה קשור.
יש אכזבה ענקית, אני גם הייתי בלונדון, יש אכזבה ענקית מווסטאם בלונדון.
יש להם מקום צ'יץ'.
נכון,
עכשיו יש להם ריצה טובה,
אבל העונה היא לא טובה, ופייט רצה לעזור והכל, ואני לא אשכח, הייתי במשחק שם נגד הרומנים, אסטרה ג'ורג'ו, שהם הפסידו להם שנתיים ברציפות בזה, ואז סדרן, בשריקת הסיום לידי, סדרן אומר, big stadium, small club.
שנה הבאה חוזרת קבוצה מאוד מאוד גדולה לפרמייר ליג, ניוקאסל, ככל הנראה הם יחזרו.
כן, אבל שם יש בעלים מאוד בעייתי, נכון, מאוד בעייתי, שאף פעם לא יוצא את הכסף.
שנייה, אפרופו מנג'ר, כן? זה מנג'ר ששחה בליגת... אוקיי. אם אתם מסתכלים על המנג'רים, כן? בליגה האנגלית, יש לך מנג'ר שזכה בליגה האיטלקית, אוקיי? מנג'ר שזכה בליגה האנגלית.
מנג'רים הכי טובים בעולם,
כן,
זה ברור.
כן, מנג'ר שזכה בליגה הגרמנית ובליגה הספרדית.
הצרפתית.
ויש לך אלופי צרפת שם, אלופי פורטוגל, אם רפה בניטס מגיע, זה עוד אלוף אירופה, כן. ואלוף ספרד לשעבר. כלומר...
מתי לידס יחזרו?
אגב, גם רפה, הבנתי, יש בעיות עם אשלי. יש בעיות כי רפה רוצה הבטחות ממייק אשלי על השקעה לשנה הבאה, הוא לא מקבל אותם, ויש סיכוי שהוא יעזוב גם כן. את ניוקאסל.
יגיע ללסטר.
יש דיבור כזה.
מה עם ברייטון?
ברייטון, תשמע, הם...
הם יהיו ההל של השנה הבאה?
מבחינת מה? לא.
מבחינת הקבוצה שתהיה מסי, היא לא תירד מיד למטה. לא,
שמה, ברייטון...
ברייטון קבוצה טובה מאוד, ויש להם בעלים.
יש בדיוק, אני רוצה לדבר איתך על הבעלים, על טוני בלום.
טוני בלום, שהוא בעלים אמיתי, הוא לא כמו זה בהל סיטי.
הוא אגב, יש לי חברים מאוד טובים שגרים בווסט אמסטד, ואני, כשאני בלונדון, תמיד נותנים לי את הדירה שלהם, והבחור שם, הוא מכיר את טוני בלום מהקהילה היהודית. טוני בלום גדל בברייטון, הוא גר בלונדון עכשיו, והוא נשוי לאישה אוסטרלית הונגריה.
ואת הכסף שלומי.
והוא מגדיר את עצמו כספורטס גמבלר, הוא משחק בשולחנות פוקר של מיליונים. יש לו גם, יש לו,
אולי אפשר לשכנע.
לא, יש לו עסקים מאוד גדולים וכאלה, ויש לו, הוא בנה את האצטדיון החדש בברייטון, והם כמה שנים הוא מאוד מאוכזב ולא מצליחים
את זה.
ויש סיפור מגניב, הוא מספר לחבר שלי, טוני בלום סיפר לחבר שלי.
אין באנגליה כמעט אצטדיונים עירוניים.
חכורים?
כן, אין דברים כאלה.
וסתם איזה אנקדוטה קטנה, לפני איזה שנה הוא רצה לקחת את המשפחה שלו לטיול בדרום אפריקה, והם הלכו הרבה אנשים, ולא היה מלונות. ואז אומר חבר שלי, אומר לו, תשמע, בסוף גיליתי שהווילה של נלסון מנדלה היא להשכרה, אז לקחתי את הווילה של נלסון מנדלה.
זה טוני בלום.
טוני בלום, כן, כן.
אני מזכיר לך מי כמעט קנה את ווטפורד.
והוא בן אדם מאוד, הוא בן אדם מאוד לא סטנדרטי.
מי?
והוא בעלים טוב.
מי אנחנו מדברים?
שזה ישראלי שעשה לו עמד כסף ממורים.
טדי סגי כאילו?
והבעלים של שכונת, של כל אזור קמדן, שהיה דיבורים שהוא יקנה את ווטפורד.
כן, ווטפורד.
הון עם מורים.
ווטפורד של משפחת פוצו.
כן, משפחת פוצו שהיה בעלים של אודינזה וגרנדה. אוקיי, סאות'המפטון, האם אנחנו רואים אותם, הם עכשיו מקום 13, אבל יש להם מאמן מצוין, הם
שחקן אדיר בנגד גביע
הליגה. הביאו, אגב, הנה, יש שחקן. הביאו את גבדיני מנפולי. שהוא חלוץ מצוין, באמת, הוא חלוץ מצוין. אתה לא, גבדיני כזה, בחיים לא היה מגיע למלגה. כן?
טאדיץ',
נייג'ל
די יונג, זה שחקנים.
לא, איזה די נייג'ל די יונג?
לא, אתה מתכוון להולנדי, ונדאי.
ונדאי,
כן. ונייתן ריימונד, הוא שחקן נהדר, הוא שחקן שהביא אותו מנוריץ' והוא נתן אחלה עונה, הוא גם שחקן שיכול להתאים לקבוצה.
היתרון של הכסף האנגלי זה בדיוק הוורג'יל ון דייק.
זה בעיניי מועדון מדהים, מועדון שמגדל טאלנט אחרי טאלנט אחרי טאלנט, וקונים חכם, ומביא מאמנים טובים, וכל אחד מצליח שם.
אבל הם בטן, הם בטן, הם לא יכולים להיות יותר משנה, שנתיים.
בוודאי, ושחקן שהם הביאו בכסף הכי גדול, דווקא לא הצלחה גדולה, הצרפתי.
סופיה.
המרוקאי צרפתי, כן. שהוא הביא אותו
לסטר. לסטר שילמו.
ותראו טוטנאם שהביאו ב-30 מיליון פאונד את סיסוקו, והוא פלופ בינתיים, ממש פלופ.
גם, כן, לסטר שילמו כמה על סולימני?
לא, אבל סולימני טוב, סולימני טוב.
ב-30 מיליון טוב?
לא ב-30.
לא, הוא לא של 30 מיליון.
22,
3. לא, הוא לא שחקן של 30 מיליון, זה משנה. אבל...
מה זה משנה? אבל אתה רואה, יש פרמיה. שיש לך הרבה כסף, אתה משלם יותר.
נכון, ואתה יותר לחוץ, הציפיות
מרחבות,
אתה צריך לחזק.
לסטר, הם כן הביאו קשר, סוף סוף הם הביאו את NDD נראה לי.
כן, NDD, הוא טוב, הוא טוב.
שהוא זכה ב...
הוא קנטה לעניים, הוא קנטה לעניים.
אני לא חושב שהוא כל כך לעניים, כן?
לא, הוא טוב, הוא טוב, קנטה לעניים, כשאני אומר קנטה לעניים זה מחמאה.
ווילפורד NDD ניצח באחד מהסיבות שהם ניצחו את ליברפול, זה שהוא ניצח ב9 טאקלים נגד ליברפול, יותר מכל שחקן אחר, העונה.
שהוא שחקן מוכשר.
כן, לסטר זה גם כן קבוצה שלא אמורה בכלל להיות בתחתית, והיא אמורה כן לתחות. אתה רואה באמת את הבטן הזאת, זה לא סתם.
כל אנגליה היא בטן.
מי אמור להיות בתחתית?
ווסט ברום היו אמורים להיות, ויש להם מאמן מעולה, והם עושים לו אופי שלונה.
מרקו סילבה, כן, מרקו סילבה, מאמן של, לקח אליפות ביוון.
עושה עבודה נהדרת בינתיים.
עשה עבודה נהדרת בספורטינג ליסבון, ועכשיו הוא מאמן את הל סיטי.
והוא כולה בן 39.
כן, הל סיטי, במקום ה-19, אוקיי? קריסטל פלאס, מאמן נבחרת טנקי על שמרס, ביג סיים אלר דייז, שם במקום 18.
סנדרלנד דיוויד מויס. נתאבים את הבעלים שם.
סנדרלנד?
בהל, נתאבים את הבעלים.
אז הנה, הבאת את השלוש קבוצות. סנדרלנד, הל וקריסטל פלאס, בסדר. כל השאר, אתה יכול להביא לי את הטיעון, שהם יכולים להיות עד מקום שביעי.
עכשיו אני רוצה לשאול אתכם.
כולל סוונזי.
בורנמות.
אם לסנדרלנד אין בעלים אמריקאי, יש מצב בעולם שמויס עדיין שורד שם? אין מצב, נכון? הוא מקום אחרון.
לא, אבל הוא עכשיו, הוא הגיע כמחליף.
הם באמת קבוצה השפעה.
הוא החתימו אותו 4 שנים קדימה.
בסדר, הוא לא בנה את הקבוצה.
הם לא, הם קבוצה רעה. סנדרלנד הם
קבוצה רעה.
הם גם מכרו את המגן השמאלי שלהם, ון האוטון. המגן השמאלי, אחד מהטובים בליגה, הם מכרו אותו, כאילו, אתה אומר, מה נסגר?
לא, הבעלים שלו טוב, אלי שוט.
חבל על דפו שמסיים את הקריירה.
אבל הוא עושה דברים מדהימים.
כן, אבל זה 15 שערים השנה.
כן.
סוונסי סיטי גם כן, סיגורדסון זה שחקן
ברצף של איזה 6-7 משחקים.
אבל אני, כולם אומרים צריך לשחק בקבוצה יותר גדולה, אני אומר לא, שחקן כמו גילפי צריך לשחק בדיוק איפה שהוא משחק,
אבל
סוונסי
שני המאמן, הביאו את פול קלמנט שהוא עוזר מאמן של אנצ'לוטי במשך שנים, אנצ'לוטי הוא היה יד ימין שלו, אחד מהאנשים שהוא הכי אוהב בעולם, אתה יודע, אנצ'לוטי זה כזה המאמן של משפחה, המאמן של...
בוא תאכל לי פסטה ויין לאחר
ערב, אנשים שאיתו הם משפחה איתו ו עם מאמן מצוין, בורנמות' עם מאמן מצוין, אדי האו.
כן, אבל הם סופגים גולים בצורה סיטונית.
זה מה שאמרתי, מלבד הקבוצות הפחיות, שזה שלושת אלה, שכל מחזור מפתיע אותי שהן לא מפסידות, שוב, הל, קריסטל פלאס וסנדרלנד, כל השאר יכולות להתחרות על מקום אחד מעל הרלגיישן ועד למקום שבע.
קריסטל פלאס מאוד לא אהבתי מה שהם עשו עם החילופים של פרדיו בביג סאם, זה לא מוכיח את עצמו משום בחינה.
לא, קבוצה שתירד ליגה ואני לא רואה את החוזרת הרבה זמן כנראה.
לא,
יש להם מועדים מדהימים.
שמעתי
ש... יש שם בעלים טוב יחסית, סטיב פריש.
זה חור שחור, לרדת ליגה באנגליה זה חור שחור, אתה יכול להיעלם.
כמו להכרח, אתה ראית המון חזרות בשנים האחרונות, ברני וניוקאסל חוזרת עכשיו.
יש להם את בן טקה, אתה רואה את קריסטל פלאס, בן טקה, קבאיה, זה שחקנים ממש ממש ברמה גבוהה.
שוער כמו שברני, היטון, היטון קוראים לו?
למה ליברפול? למה היטון? הנה עוד, למה קלופ כל כך, למה הוא כל כך קבר את בנטקה? בנטקה זה בעיניי אחד, שניים, שלושה נוגחים הכי טובים בעולם, נוגח מזהיר, חלוץ טוב מאוד, למה למכור אותו?
כי אם אתה יכול למכור אותו ב-30 מיליון, אתה מוכר אותו ב-30 מיליון. לקריסטל פלאס.
לא יודע, אבל כי המחירים של היום, את לוברן קנית ב-20, קנית, אתה יודע.
זה הכל כמה אתה מכניס וכמה אתה מוצא. אם אתה קונה גם שחקנים בהרבה, זה מה הטעם בלמכור. אבל הנה הנקודה. תראו את השוערים. בשוערים יש משהו מוזר. אם בשחקני הגנה מביאים את האנגלים, שאתה רואה, דווקא בשוערים,
זרים, כי אין שוערים אנגלים טוב, אין שוערים אנגלים. חוץ מפיקפורד, עכשיו בסאב, הוא קבוצה מקום אחרון, שהוא טלנט.
איתון לא אנגלי? איתון בברלי, ואפילו סיטי, שהחליפו שוער את הארט, בשוער יותר טוב.
יש לסאף המפטון שוער אנגלי, בווסט ברומיץ' יש את פוסטר.
כאילו מעמד השוער האנגלי בפגיעה, אבל משום השחקני ההגנה האנגלים.
הקבוצות צמרת הולכות רק על שוערים זרים, וזה הרבה שנים.
ומגנים אנגלים, שזה לפי דעתי לאורך שנים, הבעיה של הקבוצות האנגליות גם באירופה. החוליות הגנה שלהם לא מספיק טובות. לא מגדלים שם,
אני חושב שהעבודה הקולקטיבית, אני חושב שבגלל, שוב, בגלל הספורטינג סטרקצ'ר, בגלל המבנה הספורטיבי של הקבוצות באנגליה, שבהרבה מהן אין מנהל ספורטיבי, והם תלויים נורא במאמן שהוא מכתיב את התרבות וכו', אין לך תרבות של עבודה קולקטיבית, כמו שיש לך נגיד בגרמניה או בספרד או אפילו בצרפת.
וגם הסקאוטינג פחות טוב בגלל זה אגב. גם אפילו הסקאוטינג פחות טוב.
הסקאוטינג מצוין, כי הוא מוצא את השחקנים. הבעיה היא הרוח הקולקטיבית, והרבה פעמים כשהאנגלים נכשלים באירופה...
יש להם סקאוטינג של סביליה או של דור?
לא, יש להם, יש רשתות סקאוטינג מצוינות, אפילו מונצ'י של סביליה אמר את זה. הבעיה היא, זה הרוח הקולקטיבית, שיש לך במקומות אחרים ואין לך במקומות כמו באנגליה.
כי זה נהיה משחקים של כוכבים.
זה נהיה משחק של כוכבים.
תרבות של סופרסטארס.
וזה גם נהיה שמה כל הזמן, אם
ארסנל, סופרסטאר אחרי סופרסטאר,
אם ארסנל מפסידה, אז מאשימים, תמיד מוצאים את הסקייפגוט, תמיד מוצאים את השחקן, האשם, וזה לא בעיה של אשם אחד, זה בעיה של קולקטיב, שכן מבינים את זה בגרמניה ובספרד, אבל לא כל כך מבינים את זה באנגליה.
על ביקורת על שחקנים שמפשלים, אני לא אומר שזה אגב לא מוצא, אבל ביקורת נורא נורא קשה, העיתונות רוצחת, ועל זה כאילו מאוד מאוד שמים
מוצאים מישהו להאשים ומאשימים אותו. טוב, חברים, אני חושב שדנו מספיק.
ורק נסגור בליגה השנה הסגורה, נכון? אנחנו מבינים את זה.
כן, צ'לסי לוקחת אליפות.
אני לא חושב שמיליון אחוז, חבר'ה, יש, זה אנגליה, זה עדיין אנגליה, משחקים לא כל כך קלים, וסיטי קבוצה טובה מאוד, אני לא בטוח, אני מאוד מקווה שגם זה לא סגור, כי זה יהיה משעמם רצח, אני לא בטוח שזה סגור.
אוקיי, אז בוא
נצבע. למרות שצ'לסי שבוע אחרי שבוע איכשהו מנצחים.
תשמע, ריאל מדריד הפסידו יתרון של 7 נקודות, צ'לסי יכולה להפסיד יתרון של 10.
מקום שני, שלישי, רביעי?
זה לא 10, זה יותר 7.
הטופ 4.
אם ארסנל מסיים את רביעי, אתה מבסוט?
אני לא מבסוט.
אוקיי.
אני לא מבסוט.
כרגע אני לא רואה את זה קורה.
אני דווקא כן רואה את זה קורה, בגלל שארסנל מנוסה, שנייה, ארסנל מאוד מנוסה בקרבות האלה, והם יעופו מאירופה,
וליברפול בפאק מטורף.
לא. האם יונייטד תמשיך להבין נקודות מול הקטנות, מול הגדולות, נשאר לה בכלל משחקים?
כן, ברור, ליונייטד יש את המשחקים הכי קשים.
אז בעצם יונייטד תהיה זו שתאבד את המקום שלה לטובת ארסנל, אתה אומר? כי אני לא רואה טוטנאם עושה איתי מאבדות המקום.
לא.
קודם כל, טוטנאם כן יכולה לאבד, בגלל שטוטנאם זה טוטנאם. סיטי, אני לא רואה אותם מאבדים כל כך. צ'לסי, מן הסתם, אני לא רואה. בעיניים הכי חלשות כרגע בטופ 4, בטופ 6, זה ליברפול וארסנל, אבל ארסנל, אם יש להם את הסגל השני הכי חוטי, או הכי חוטי אפילו באנגליה, ולכן אני רואה אותם כן מצליחים להגיע.
סיטי זה הסגל הכי חוטי?
לא. לא, לגרד את לגרד את הטופ 4, מנצ'סטר יונייטד,
ארסנל בעיניי, ואני לא ממש אומר את זה, מחוץ לטופ 4, וליברפול מחוץ לטופ 4, וזה יהיה, אני לא אומר בסדר, אבל זה יהיה צ'לסי, יונייטד, סיטי וטוטנאם.
אני חושב שזה יהיה צ'לסי, טוטנאם, סיטי וארסנל.
אז אני אומר יונייטד
במקום ארסנל. כי יונייטד צריכה עוד לנסוע לצ'לסי, היא צריכה עוד לנסוע לארסנל, היא צריכה עוד לשחק נגד סיטי.
אבל הם במומנטום,
בסדר, היה להם רצף טוב.
עם 38 שערי זכות, כשכל הקבוצות בטופ 6 מלבדה, עם 50 פלוס,
יונייטד, זה מוריניו.
זלטן ומוריניו הצליחו לעשות כל כך הרבה רעש להסתיר את העובדה שהקבוצה הזו.
מוריניו קבע 60%, מוריניו באחוזים של הגולים זה יותר כמו לוקאקו באברטון, נכון? זה מטורף כאילו, גם קיין בטוטנאם זה היה מטורף. אתה עדיין צריך את הביג סטרייקרס, את הביג פלייז, מה שבפוטבול אומרים שחקן של ביג פלייז, זה גם חשוב בכדורגל. אמרת מקודם, איך חשובה הקוניונקטורה והזה והקבוצתיות, מאוד חשוב. לא פחות חשוב מזה, שחקנים שעושים לך ביג פלייז, כמו ארי קיין שמקלום מביא לך גולים וזלטן, עדיין השחקנים האלה שווים מיליונים.
כן, אבל
אפילו מעלה בליברפול בעיניי שחקן שעושה ביג הזה אחרי ביג פלייז.
אני חושב שההוכחה הכי גדולה שראינו זה סוארז, עם סוארז, בלי סוארז, זה לא קלופ, זה לא רוג'רס, די כבר עם
ברור,
זה חלוץ על ששם גולים או לא שם גולים, זה הגנה שחוטפת או לא חוטפת.
ולארסנל כן יש לך שחקן על בצורת אלכסיס סנצ'ז,
שמשבוע לשבוע נראה שנמאס לו מהחברים שלו.
אבל הוא שחקן על, ודיאגו קוסטה השנה משחק לגמרי כמו שחקן על, וזלטן שחקן על, וקיין שחקן על, ומאנה שחקן על. כלומר, זה לא רק אלכסיס, אתה יודע, יש לך כמה שחקנים שהם נותנים לך יכולות של
מגסטר השנה. מי אמרת האחרון, מאנה?
מאנה השנה בליברפול הוא מאוד לפי דעתי,
עדיין לא שחקן על.
בוא נגיד שמנצ'סטר יונייטד קודם כל צריכה באמת לעבור דרך צ'לסי, דרך סיטי,
דרך רוסטוב.
מה שיפה אבל עדיין בפרמייר ליג זה שהכל יכול להיות בכל יום נתון, בכל תוצאה, הכל יכול להיות שם.
בכל יום נתון, בקטע הזה. טוב חברים, יואב בורוביץ', תודה רבה לך.
תודה לכם, היה כיף.
תודה לנותני החסות שלנו, סנטינל 1, נתראה בשבוע הבא. צ'או.